الكلام كوزاي يتموت
خدي بالك
فين אז אנחנו מתדיקחק לא סיימנו אבל דיברנו על הכללי, לא? אז מה עוד נותר? קורא את זה לאט
אתה אמר לי ששוטרים להשלים, רק תראו לכללי הבנו
רק כך אמרתי עכשיו אני לא זוכר לי בדאינשי אינשי, לא... רעיון הכללי, אני זוכר שאמרנו, מה עוד יש להגיד?
אולי מאחד, מאחד בפועל. כזה לא
טוב, אני מוכן לקרוא את זה עוד פעם, כי אני לא יודע מה להוסיף על מה שכתוב. אמר החבר, העמים כולם בזמן ההוא היו עובדי תמיעות, ואילו באו פילוסופים אל חכמי האומה אחת, והביאו בפניהם ראייה על אחדות האלוה ועל ריבונותו. אי אפשר על החכמים אלו בלא שיחדו תמונה, אלא אפשר לכוון עם עבודת האלוה, ובלא שאומרו לעמם ולהמונם, כי תמונה זו ידבק בה עניין אלוהי. וכי מיוחדת היא בתכונות נפלאות ומופלאות. תכונות אלו, יש היום יחסים אותם למקור אלוהי, כמו שאנו נגיד כיום, במקומות המקודשים בעינינו. זה לא מוכרח להיות שהדבר הזה הוא עבודה זרה. כי גם אנחנו אומרים שבית מקדש, לאחרון הקודש, ספר תורה, תפילין, יש להם ערך אלוקי, למרות שזה חפץ. מקומות המקודשים בעינינו, שאנו רואים גם בהפרה מובניהם מקור ברכה. כי דבר קדוש, דבר ממקור ברכה. ויש היו מייחסים אותם לרוחניות, אחד הכוכבים או המזלות או לתליסמאות וכדומה. כך לא הסכים אז המון על שום תורה, אם לא נקשרה בדמיונו, היא תמונה מוחשת שאפשר לכוון אליה. והנה בני ישראל, אף הם מובטח להם כי יורד אליהם מעם האלוה דבר מה אשר יראו ויכוונו אליו, כשם שכיוונו בצאתם ממצרים אל עמוד הענן ואל עמוד האש, שהם מסתכלים בהם ומכבדים אותם ופונים אליהם ומשתחווים אליהם לאלוה יתברך. אף אחד לא חשב שיש פה משהו גשמי או משהו אלילי, שמה אתה משתחווה למוחש, דברים מוחשים או דברים שתכול, יש בהם ממד פיזי, הענן, האש. וכן היו פונים אל הענן שירד אל משה בכל עת דבר אלוה איתו ויהיו עומדים ומשתחווים לכל האלוהים. וזה לא נקרא שאתה משתחווה לפסל או למשהו נברא, למרות שזה באמת היה נברא, אבל זה בסדר, זה לא נקרא, כי התוכן הוא ברור שזה אינו אלא סימון למה שמגלה את הרעיון, את האידיאל, את הנשמה, את שורש הנשמה, מקור החיים האלוקי. ומששמעו בני העם את הדיבור האלוהי בעשרת הדיבורות, ומשה עלה אל ההר מתוך ציפייה ללוחות הכתובים שיוריד אל העם ולארון אשר יוראה בהר למען יעשה כתבניתו לעם. אז ברור שעומד לעלות להר בשביל לראה שירד משם משהו גשמי מוחש נעבד. למען יעסק את הבדיתו לעם, והיה להם דבר נראה לעין, אליו יכוונו, ובארון תימצא הברית האלוהית, שהיא הבריאה החדשה אשר יברא אלוה, רצויים לומר, שני הלוחות. ונוסף על אלה הענן אשר יחסה את הארון והאור האלוהי והמופתים שיראו בעבורו. לכל זה הם מחכים, מחכים למוחש הממשי, הבריאה הנפלאה שעומדת להופיע, אבל זה משהו ממשי, שנלוחות עבד, ועל גבי זה יהיה, אני יודע, משהו ממשי, חושי, אבל רוחני יותר ענן, ועל גבי זה האור האלוהי והמופתים שיראו בעבורו, הממדים הנשמתיים, או המגמתיים, או האידיאליים, או ה... אבל כל זו מערכת, כל זו זו עיניי למערכת אלוקית אחת. ונשארו עומדים וצפים לרדת משה בעודם באותה רומות שבה היו במעמד הר סיני. לא שינו את פעירם בעדיין, הסרט הידיחה מעליך, מה שמה? הם נמצאים באותו עדי ועדי והפעיר. אז כמו שהגרא אומר בתקופה מאוחרת יותר, זה לא שכל אחד שם על עצמו את הנזם שלו, אלא היו לובשים תכשיטים בהתאם למעמד הרוחני. גם הנשים היו מקושטות בהתאם למעמד הרוחני. לא זוכר, דיברתי איתכם פעם? כל פנים, אני לא זוכר מתי אני מנהג לדבר על זה, אבל לכל פנים, הגמרא מספרת, הגרם הביא את זה, הגמרא מספרת על דוויתו דרבן גמליאל, שאמרה לו שתעשה לי ירושלים של זהב כמו שעשה רבי עקיבא לרחל. אז הוא לא הסכים, לא מסרת את הנפש על התורה כמותה, אנחנו נעשה לך ענקים, כי מעשים טובים עשית כמותה, למסור את הנפש על התורה לא מסרת כמותה. משמע, זה לא סתם יש תכשיט נורא יפה, גם אני רוצה, זה סיבה לקנות אותו, אלא על פי המעלה המוסרית הרוחנית כל אישה, ככה הייתה מתעטרת, וככה האישה, בסדר, שגם האיש הורד עוד עדיך מעליך. והעדי, זה היו, טוב, אז חזל אומרים, באו שני מלכי השרת, וקשרו לאחד כנגד שמור, אחד כנגד זכור, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע, קשרו להם שני כתרים. אז זה העדיין מהר חורב. אבל אני מבין מהרמב״ם, מהכוזרי פה, אני מבין שהוא הכוונה את אותה התקשטות, יצאו לקבל את התורה, אז יצאו בבגדי שבת, כל אחד יצא עם העניבה שלו, וכל פנים עם, עם התחית שלו, אבל זה לא היה סתם עניבה, זה היה עם העיון. על כל פנים זה בא לציין את המדרגה הרוחנית שלהם, ואז את זה אומר הורד הודיחה מעליך, כי הפסדת את המדרגה הרוחנית שלך. אבל לא שינו פירם בעדיין, ובגדיהם אשר לבשו, ונשאו עומדים במצבם זה מתאים מבורם השם מרגל רגע. כי הוא הלך, לא ידעו מתי יחזור, אולי עכשיו יחזור, אולי עכשיו, אולי עכשיו, אולי עכשיו, זהו. אולי משה נשאר ב-40 יום, כמה אפשר בעכשיו הזה? אם כי לא לקח איתו צידה לדרך, לא נפרד מהם, והייתי הולך למנת לשוב בו ביום. אז גברה אכזבה אצל אחדים בני המון הרב ההוא. אותה שעה התחילם לחלק לכיתות, כי רבו ביניהם הדעות והסברות, ובסוף הרגישו אחדים מהם צורך לבקש להם נעבד שיוכלו לפנות אליו ככל האומות. אז זה משבר גדול, אתם מבינים? חכים, 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 נחכה פה עד שהשלג ירד. אז ובמבוכה הכללית יש כאלה שתופסים יוזמה. רגע, טוב, נו, אז צריך להמשיך, צריך להמשיך, צריך להמשיך ביהוד. אז בוא נארגן את כדי שנוכל להמשיך ביהוד. אז בוא נעשה לנו את המוחה שנעבד, נעבד שיוכלו לפנות גם בכל האומות. אך גם הם לא קשו בעלותו של מוציאה ממצרים, הם ביקשו רק יהיה איתם תמיד נעבד מוחה שאליו יוכלו ללמוד ולספרם את נפלאות אלוהיהם, ולא גרוע העגל הזה מהארון והלוחות אשר בו והקרובים אשר בו. מה כל כך רע בעגל הזה? כי הלא הארון עצמו, לימים הזה יקראו לו קרומה השם, איפה צביביך ומסלים סנך מפניך, ומתכוונים בזה יש היו קוראים את הארון בשם השם, שבמה אמר קרומה השם שמרו בנשוא הארון, ואמר שובה השם שמרו בנוכו, ומאמר עלי אלוהים בתרועה השם בכל שופר, שגם בו הכוונה לארון השם. אתה רואה שאפילו קוראים לארון השם.
מה זה
כלומר שהעגל והם רצו לעבוד את נשור שלו במקורה.
בסדר, נכון. על כל פנים, אפילו שאמרו אלה אלוהיך ישראל שרצו אותך מארץ מצרים, בקיצור, זה כמו שאומרים אהרון השם. זה לא כפירה או בחירת אל אלטרנטיבי, אלא רק מוכרע שלם יוכלו ללמוד מזה ספרם את נפלאות אלוהיהם. כשעשו זאת לימים אותם המאמינים בראותם את אהרון אשר עשה משה עליו השלום, קראו הנה האלוה, כמו שאנו עושים כבר ורומזים לו לשמיים. איש המים ולכל דבר שנתאמת אצלנו כתנועתו אינה כי ברצון האלוה בלבד. דבר שמבליא את הערך, את המגמה, את התוכן האלוהי, לא במקרה ולא ברצון האדם ולא בכוח מקורות הטבע, אנחנו קוראים לו אלוהי. ואף אחד לא חושב לנו שזה משהו אלילי או עלול לגשם. חטאת העם הייתה איפה רק בזה שעשו להם תמונה, דבר שנאסר עליהם, ובזה שיחסו כוח אלוהי לדבר אשר עשו בידיהם ומרצונם, בלי אשר באה על כך מצוות האלוה. אז קודם כל, לא תעשה לך פסל לכל תמונה. זה לא היה פסל, זה היה תמונה אשר בשמיים ממעל. אולי, עד רבה, תמונה בשמיים ממעל פני שור של המרכבה. אולי. וחוץ מזה, ייחסו לזה קדושה, ערך אלוהי. אבל אתם עשיתם את זה. ועשיתם את זה ביוזמתכם, בלי אשר באה לכך מצוות האלוה. כי אם תבואו ותגידו שארון, הקרובים, זה בעצמו, קודש הבריך הוא שכינתי, זה בסדר. זה קדושה אמיתית, זה טוב מאוד. אבל כשהקדוש ברוך הוא לא ציווה על זה, ואתם ביוזמתכם מבינים את רוח הדברים ועושים, זה רע מאוד, זה השחק באוצר התרופות. אף יש להם התנצלות על זה במחלוקת שנפלה ביניהם קודם לכן. זה לא אנחנו, זה לא כולנו, זה רק אלה שתפסו ועשו וזה, ועוד היו הרבה כתות שהם בכלל לא הסכימו לכיוון הזה גם במצב הזה. אז זה לא כל עם ישראל, זה רק קבוצה אחת. נוסף על כך, לא היו עובדי הנאבד ארוכים 3,000 איש. על עצם עשיית הדבר לא הייתה תמימודים, רק קבוצה אחת מבין כל הכתות. וגם מתוך הכת הזאת שהסכימו לעשות, לא הסכימו לעבוד, כי אלה שעבדו זה היה רק 3,000 איש עובדי הנאבד ההוא, כי היו 3,000 מתוך ציבור 600,000 איש. אשר, אז מה זה, כמה באחוזים? זה פחות מחצי אחוז, זה חצי אחוז, כמה זה? 3,000, זה חצי פרומיל. אשר להתנצלות יחידי הסגולה שסייעו בעשיית הנאבד, אהרון, אולי הייתה כוונתם כי יתברר מי הוא החוטא ומי הוא המאמין, למען יהרג החוטא אשר יעבוד לעגל. ואם יחשב להם דבר זה לעוון, אין זה כי מגלל הוציאה מן הכוח אל הפועל חטא אשר עד אין היה רק המחשבה צפונה בלב. כי מי אמר שזה כל כך טוב ואתה נותן לבן אדם לחטוא על מנת שהוא, כי כל עוד בן אדם עלול לחטא ויש בו זוהמה פנימית, כל עוד הוא סותם את הפה, אז זה יותר טוב. מי אמר שזה טוב לגלם את זה בשפת המעשי? אבל מכל מקום, זה הכל אפשר ללמד על זה זכות. כל חטא העגל לא היה איפה יציאה מעבודת אל מוציאה ממצרים חס וחלילה, כי אם עבירה על אחת ממצוותיו. ואל תתפוס את זה, ואל תתפוס את זה, כי מה הגדולה נשאר להם מזה, ועלובה הקלה הזו המזנה תחת חופתה. כי אל תבין את זה ככה. שני דברים. א', לא, אנחנו עכשיו לומדים את הכוזרי. אנחנו מסבירים את ההסבר של הכוזרי. ייתכן, הוא לא מסביר על פי הקו הזה של חזק, הוא מקל, הוא מסביר את זה בצורה שתסביר, זה לא היה כך, אל תחשב כך. ב', בוא נצליח לשמוע פה את ההמשך, ואז ואז אנחנו נראה שאין הכי נעמי. זה הולך וסוגר על הגדול שחטאיו ספורים, חטא שהם גינו הם עצמם בתוך גדולתם, והם גדול ממי שחטאיו ספורים, ועד רבה, עם כל התנצלויות, עובדה שזה נחשב לחטא העם, שהיה בו דבר כזה. אז זה שקרה אצל העם דבר כזה, אז עובדה, זה מה שהגדול, זה מי שלא מתחמק מאחריות, זה שלוקח אחריות. שאול המלך, אז הוא מנסה להגיד, לא, הייתי בסדר, הייתי בסדר, הייתי בסדר. כי חמה לעם, לא אני, זה העם, זה רציתי, שמעתי, בכל השם לקוח. דוד, בא אליו הנביא, אומר, בא אלף איש, השיר, הוא לא מתחיל לעשות תרגילים, לא התכוונתי, התכוונתי, עשיתי, חטאתי, חטאתי. אז האיש הגדול והעם הגדול, רגע, קודם כל, חטאי. עכשיו, זה שהעם לוקח על עצמו אחריות, זוכר את זה כתודעת החטא, וזה שהעם יכול בזיכרונותיו הקולקטיביים להתנסח בפי חז"ל, עלובה קלה זו המזנה תחת תקופתה, זה מה שנקרא בינינו, אבל אתה מלך, מה אתה בא ואתה... אתה מבין את זה כתפיסה, אתה לא מבין, אתה לא מבין, כי תבין את גדולת העם הזה, תבין את עניינו, ואז תבין מה זה החטא הזה שאנחנו לוקחים על עצמנו. זה מבחינה עובדתית, זה מה שהיה שם. וכל זה נחשב לדבר הנורא והיום, נכון, לנו זה נחשב היום ונורא, והלובה הקלה הזו, כאן זה נעתחת קופתה. הערה שלישית, צריך לא לקצץ בדברי חז"ל. אני לא מספיק לצטט עלובה, קלה זו המזלה תחת חופתה. יש גם המשך לחז"ל. לא רק את הכוזרי, אתה צריך לתפוס לא בחצי מילה, אלא את מה שכל מה שהוא אומר. וגם חז"ל. חז"ל, אז ממשיכים ואומרים. עדיין חיבתנו אצלו. והם אלה שאומרים על הלווה קלה זו המזנה תחת חופתה, והם אומרים את זה ביחס לפסוק עוד המלך, אם המלך ביוסיבו נרדין נתן ריחו, נרדין נתן ריחו ולא סימחוני נתן ריחו. על כל פנים, כשנכנסים שם לסוגיה מגלים שחז"ל הם בדיוק בקו של רבי יהודה הלוי. על כל פנים, יש פה צד מזעזע, אין ספק, ומכל מקום תשים לב ותגלה שזה מעלתן של ישראל והבוסם שלהם, והבוסם שלהם והדינות הריח הטוב הוא זה שנתן ריחו, אלא שכמו שיש מצב שנרדין נתן ריחו, וכשזה יוצא מחוץ למציאות הצנועה אז זה הופך להיות לפריצות, או נראה כפריצות, אז כך גם מעלתן של ישראל, שכל החד הזה הוא לא חד מצד עצמה, הוא חד מצד, טוב, צריך להעמיק בסוגיה שם בדברי חז"ל. הרב עושה את זה בצורה נפלאה בעינייה, הרוצה לדרוש את זה משם. כתבתי את זה פה בחלק ד' בעינייה, בפרק ת' פסקאות פ"א עד ב'. זה באמת מומלץ לקרוא את זה שם, כי זה משלים את העניין מאוד. אבל על כל פנים, הנה, עכשיו אני רוצה להתרכז בכוזרי. העיקר, אין באמת מחלוקת בין חז"ל לבין הכוזרי. אין היה, שבת, חלק ב', פרק ת', סימנים פ"א עד ב', עמוד 199. כן. כל חטא העגל לא היה איפה יציאה מעבודת אל מוציאה ממצרים, כי מברר לפני מצוותיו, הוא ידברך עשר את עבודת התמונות. הם עשו להם תמונה, והיה להם להוסיף ולהמתין למשה ולא לעשות להם סמל מדעתם ולקבוע מקום אליו יכוונו. ולא יהיו לבנות למזבח ולעלות עליו קורבנו. אתם מבינים, פה הוא סוגר על ההתקפה שלו מראשית הספר. כל הנקודה זה הייתה להם אוריינטציה דתית, התערבה בעבודת השם שלהם אוריינטציה דתית. הנקודה היא הסברה שלנו, הנקודה הפשע שלנו, וזה מה שנותן את הערך לדברים. סמל מידתה, השחל ואוצר התרופו, הם יקבעו, למרות שהם עוקבים בדיוק אחרי התוואי האלוהי. זה בדיוק הרעיונות, וזה מה שמצופה, וזה מה שכדוגמתו יעשה, והכל הכל הכל נכון, וכוונתם תאורה ושלמה, וזה הכל הכל הכל, זה נכח את ההגל. היה להם להוסיף להמתין למשה, ולא לעשות להם סמל מידתם, ולכמו המקום אליו יכוונו, ולא לבנות להם מזבח ולעלות עליו קורבנות. אבל כל זה בא להם בעצת ההצטגנינים ובעלי התליסמאות שבהם, אשר חשבו את עבודתם הם, שהיו עובדים לפי קשי הדמיון קרובה לעבודת האמת. אולם דרכם בזה לא הייתה כי דרך הכסיל, אשר הזכרנו למעלה, שנכנס לאוצר התרופות של רופא והרג בני אדם באותן התרופות אשר קודם להם, לכן היו מתרפים בהם. לכן העם בו חושב כלל כי על ידי מעשה זה הוא יוצא מעבודת האלוה, ולהפך, לדעתם היה במעשה זה משום השתדלות יתר בעבודת האלוה. כי כל כוונתם הייתה בירת שמיים ותחושות רוממות וכוונת תאורה והכל טוב, ולא לא התכוונו בכלל לחטוא, לא העלו על דעתם שהם חוטאים ולא התכוונו להתפרק פה. לכן באו אל אהרון. לאהרון אתם ניגשים? זה ראיה ניצחת. ואהרון ברצותו לגלות את מחשבותיהם הנסתרות סייע במעשה, ולא נחשב לו הדבר לעוון כי אם בגלל הוציאות חטא העם מן הכוח אל הפועל. הנה המעשה הזה מוזר ומגונה בעינינו, כי בזמנים בטלה עבודת התמונות אצל רוב האומות. אולם בדור ההוא היה המעשה כזה מקובל, כי כל האומות היו עובדות תמונות, ודיברנו מזה בפעם הקודמת. ואני לא מתכוון עוד פעם להעריך מזה. ואילו הייתה חטאתם בזה, שבנו להם מרצונם בית מיוחד לעבודת האלוה, וקבעו למקום לתפילתם, והיו מקרבים וקורבנות ומרבים לכבדו, לא היה דבר זה זר בעינינו. שכן אנחנו נוהגים כך היום לבנות לנו בתי תפילה לפי בחירתנו, ויודעת כבדם ולשאת לנו ברכות שנתברכנו בהם. ויש אנו אומרים כי האלוה שוכן בתוכם ומלאכיו חונים סביבם. אתם מבינים? יוצא שזה היה החטא שלהם. ואם אנחנו רוצים לצייר את זה לנגד עינינו בצורה ברורה מה היה שם, אז נגיד, נעזוב שנייה את ההגל. ונגיד, הם בנו בית כנסת גדול לעבוד שם את השם. וזה נקרא להם חטא ההגל. כי כל כוונותינו כיום כשאנחנו בונים לנו בית כנסת, אילולי שזה היה מותר על פי ההלכה, אז זה היה חטא העגל. כי היזמות הפרטית לאיך עובדים את השם בכל הדרכים כידוע היא מסוכנת מאוד. ושם באווירה ההיא הייתה פסולה לחלוטין. אז הנה, בזאת הוא מצייר בצורה הכי בוטה את קלות חטא העגל שלהם. כי אם אנחנו כיום היינו באים לבנות בית מקדש, בית מיוחד לעבודת האלוה, מקום לתפילתם, לקריא בו קורבנות, ולמין חמדו, אז לא היינו חושבים אותם כאלה פרימיטיבי, עושים עגל. כי לנו זה לא נראה מוזר לבנות היכל.
יש מקום לזה?
למה?
ליזמות פרטית בכלל בעבודת השם ככה?
זה זהירות גדולה מאוד. ובתנאי שהיא בתוך התוואי של ההלכה.
זאת אומרת, ההלכה תקבע את הגבולות גזרה של היזמות.
נכון. ושם, עוד פעם, תכן שעוד עניין. כשיש לך את המסגרת, יש לך מידות חסידות. ואז בסדר, גם שם צריך זהירות, שומרה נפשי כי חסיד אני. אבל זה ברור שיש קודם כל את המסגרת. אבל פה לא היה מסגרת. פה עכשיו הם עומדים לבנות את המסגרת בצורה של יזמות פרטית. אתם מבינים? משהו הרבה יותר חמור. בוא נבנה את ההלכה. אתה בונה את ההלכה? אין לבנות הלכה. זה או בנבואה או בהלכה, אבל כל פנים אין יזמות במסגרת ההלכה.
אבל אמר שהם לא צריך לחכות כי פשוט לא היה להם כלום לעשות.
נכון. קיבלו הוראה, זהו משה. הם חיים סביב משה, הם חיים סביב, הם חיים תחת ההר, הם חיים במעמד הר סיני, זהו. מה עושים? לא אמרו לכם מה לעשות, אז לא אמרו לכם מה לעשות. אז זהו. אם כי באמת הסיטואציה הזאת היא בלתי נסבלת, נראה אותנו מחכים 4 שעות, לא 4 ימים, לא 40 יום. אנחנו כיום בקצב האינטרנט שלנו לא מסוגלים גם 4 דקות. כן. ולולא היה הדבר הזה נחוץ לנו לשם שמירה לאחדות כעלינו, היה מוזר מאוד בעינינו. כשם שהיה מגונה בני אבותינו ובני המלכים, שרים מוחים ביד הקהל. פעם לבנות בתי כנסת, זה דבר היום ונורא, זה כמו העגלים. זה מה שעשו כל המלכים הצדיקים, שהחריטו את כל הבמות. הבמות, זה היה בתי כנסת.
כן. שם העניין היה כדי... שכולם יהיו ביחד,
לשמוע קהל. איפה? בבמות?
כן.
אז?
זה שונה מהמקרה. פה הם הקימו משהו בשביל שזה משהו
מפרשי. טוב, הוא אומר הרעיון, בסדר. הוא אומר שכיום אנחנו לא מבינים מה תועלת יש לך בעגל. מה זה עגל? איך עובדים בעגל את השם? אז אנחנו לא מבינים את זה. זה לא במערכת המושגים שלנו. מה כן במערכת המושגים שלנו? תבנה בית, ואז התועלת מועילה. איך זה מה ברור פה בתועלת? כי אתה נכנס לבית, כולם נכנסים, אומרים ברכו, ויש לך, אתה מבין מה טוב פה בעבודה השם בבית הזה. אתה אומר, מקום קדוש, אני יודע, מנשק את ארון הקודש, וזה, וכדומה זהו. ואתה לא חושב שיש בזה שום בית. זה עיקר עניינו פה. הוא מסביר, בימי המלכים, בתים כאלה, הם לא היו מקובלים. נראו דבר רע, על אף שיש בהם תועלת. ועגלים לא נראו דבר רע, כי הרעיון שלהם היה תועלתי על פי התרבות שלהם. זה עיקר הרעיון פה, זה לא משנה. זה לא משנה שאנחנו מבינים פה את התועלת. הוא בא לה רק להגיד שאנחנו מסתכלים עליהם ולא מבינים את העניין. וזה נראה לנו סיפור רע. אבל הוא אומר, אפשר גם להסתכל על העניינים שלנו כעל סיפור רע. כן, אז אבותינו והמלכים אשר היו מוכים ביד הקהל שרצה לבנות היכלות מיוחדים לעבודת האלוהות שהיו נקראים במות, וטובי המלכים היו עושים את היכלות ההם למען לא יינתן. זה קצת מעניין, אני יודע, אתם מבינים, אני לא חשבתי שהבמה, אני מפיירתי לעצמי שזה מזבח כזה. במה, אני יודע, אולי מקום מורם שבפיו יש מזבח, שם מסביבי. אבל הכוזרי פה מצייר את זה ממש כאחד. אני יודע, זה המבנה שנכנסים לתוכו. לא הבנתי את זה כך. טוב? החלות מיוחדים לא זה היוות שהיו נקראים במות, והם עושים הם עושים ההחלות הם. אבל אני אתן כבוד כי אם לבית אשר בחר בו האלוה, רק דרך עבודה אשר ציווה עליה. ולעומת זה אותן התמונות שהיא תירן האלוה, הקרובים למשל לא נראו להם כדבר מוזר. אם מותר, מותר. אז בקודש קודשים יש לנו, לא רוצה להגיד, איך נגיד, מילה במקום פסלוני. אבל מה זה? זה זה. אני אפשר למעלה על זה, טוב שיש פה משהו לא בסדר. לא אז ולא כיום. זאת אומרת שלא עצם הצורה הפיזית היא זאת שמפריעה לה. אלא מה שלא מתאים לציווי האלוהי. ועם כל זה בא העונש. אז זה כלום. אז מה היה שם? כלום. כל לימודי הזכות שבעולם אפשר ללמד על זה. לא. עם ישראל לוקח על זה אחריות עד העצם. עם כל זה בא עונש על האנשים אשר עבדו את העגל ביום ההוא, נהרגו. אך מספרה מגיע רק ל-3,000 איש מבין 600,000. ולא פסק המן מלרדת על העם, ולא הענן מלשוחח עליהם, ועמוד האש מלהנחותם, והנבואה התמידה ונתגברה בהם, ולא נדרה מהם סגולה אחת מכל הסגולות אשר חוננו בהם. חוץ משני הלוחות אשר שבר משה עליו השלום, אך התפלא מיד שם התאמרו תשבו להם שני הלוחות אבנים כראשונים, יכופר להם החטא הרוב. אמר הכוזרי, הנה חיזקתני בדעה שרגעתי אליה במחשבתי ואשר אושרה לי במראה החלום, והיא אין אדם מגיע אל העניין לאלוהי כי אם על ידי הצו האלוהי. רצוני לומר על ידי מעשים אשר צווה עליהם האלוה, כי לא יזאת היו בני אדם מגיעים אל העניין האלוהי, אשר כולם משתדלים לעבוד את האלוה כמיטב הבנתם, אף חוזה הכוכבים והקוסם, עובד האש ועובד השמש ומנה השניות ואחרים. טוב, גם מזה כבר דיברנו, עוד בתחילת הספר דיברנו על זה. מה שיש להעיר פה, זה שופך אור לאחור, גם על מושג החלום של המלך, שאל נחשוב שהמלך הזה הוא בעל חלומות, וחולם חלומות, אלא זה אדם רציני, שמגיע למסקנותיו ומחשבתו, החלום הוא רק מאושר לו. ו... גם הנקודה הנוספת שכבר דיברנו עליה, שבאמת פה על ידי חטא העגל אז מתבררת המעלה העצמית של עם ישראל. אדרבה, מתוך המשבר הזה הנורא מכל, פה מתגלה הגדולה מכל. ועל רקע המשבר, לא רק, זאת אומרת, אני מתכוון פה בפעמיים, בשני מימדים, לא רק על זה של לית נהורה אל הדעד אין אפיק מגוחה שוחה, כלומר שעל רקע המשבר ועל רקע האכזבה הנוראה ממציאות העם, אז על רקע זה בחר רבי יהודה הלוי להסביר לנו את המושג סגולת ישראל בשיאו, בעיקר בירור עניינו, ומהווה בזאת את קו פרשת המים לגבי ההכרעה האסטרטגית של המלך. ומתגייר, זאת אומרת, זהו, הוא הגיע לאמת, פה מחריט, זה האמת. אבל יתרה מזאת, כי זה לא עניין של רקע, הסיפור של העגל הוא לא עניין של רקע, הוא עצם העניין. והאור שיוצא מתוך החושך זה לא רק כדי שתוכל להבחין בצורה יותר מבהיקה באור או להעריך את האור, לא, החושך הוא עצם האור, הוא דרך הופעת האור. פה הולכת ומתבררת המציאות המהותית. חטא העגל הוא עצם הבירור של הגודל הישראלי. אילולי הגודל הישראלי המוחלט, ההזדהות המוחלטת עם העניין האלוהי, העניין האלוהי זה שהוא לא תוכן רעיוני מחשבי או מושא של איזו שאיפה רליגיוזית, דתית, אל ה... שאתם קוראים לזה נומינוזי, משהו מעבר לכל מושגים ומרגש אותנו עד שמביא אותנו לממד האקסטזי שמאבד לנו את כל התחושות האקטואליות. לא. אלא ההוויה הישראלית, הצורה הישראלית, העניין האלוהי החי באומה כולה, זה מחולל את כל המציאות כולה, מדריג אותה ומתגלם באיכות הישראלית, בחיות הישראלית, בפסיכיקה הקולקטיבית הישראלית, שהיא נבואית, שהיא עניין אחד עם ספרת החיים, שהיא ניסית, העולמית, שחובקת את כל העולמיות כולה, כמו שמאחדת את כל עם ישראל לכלל אישיות אחת מתנבאת. גולת הכותרת של כל זאת היא זאת שבדליפה שלה אז נוצרה התביעה לגלם את התוכן האלוהי בכל הממדים כולם, גם המוחש, שאין זה שום קשר לעבודה זרה, אבל יש פה דליפה של הגדלות הישראלית המבליטה את התוכן של הגדלות הישראלית. וההתבררות בזאת של המושג האלוהי, של העניין האלוהי. העניין האלוהי שהוא עניין אחד עם המגמה, עם המגמה האלוהי ההולכת ומחוללת את כל מדרגות המציאות, ומציירת בעניינה את הקטגוריאליות הנשמתית המחוללת את ההדרכה הקונקרטית של התורה. ההתאמה אל זה היא לא רק במישור האינטלקטואלי או הרגשי או הדתי, אלא במישור הטוטלי עד המעשה הרצוי. זה מה שביקשתי, זה מה שחיפשתי, זה מה שהנשמה בחלומה הפנימי מבקש. זו המחשבה התהומית, היותר תהומית, זה הפילוסופיה של אנטי פילוסופיה, שהפילוסופיה מצד עצמה לא ממצאה אותה, אלא המציאות החלומית, מסעת הנפש הפנימית, היא מתלכדת פה באינטואיציה הנשמתית שלה עם ההוויה הישראלית, שכוללת כל שיעור הקומה מלא, מהגובה הנבואי המוחלט ועד המעשה החיצוני, הגשמי. כל זה אורגניות חיה אחת. מי עומד בקוטב השני לזה? כולם. חוזה הכוכבים, הקוסם, עובד האש, עובד השם, ומענה השניות, ואחרים, כלומר הדתיים. והמחנה המשותף בין כולם, התחושה הפנימית, הוודאות שיש, אם יש לי כוונה, יש לי רצון טוב, יש לי תחושות ואינסטינקטים, זהו, במה שאני כולי מעריך על פי יזמויותיי הפרטיות, זה ההתקרבות לרצון האלוה. טוב, באמת בזאת אנחנו יכולים להגיד שעמדנו על הנקודה של ספר הכוזר, כי באמת פה אנחנו נמצאים בפסגה. בסדר, הפסגה הזאת יש לה עוד הרבה, יש פה מפרט אדיר, זה כל הספר עד סוף מאמר חמישי. אבל מכל מקום, מיני לא תנוע. מה שנאמר פה, זה הכלל. ועל כן, בנקודה הזאת, מארגן רבי יהודה הלוי את התגיירות המלך. תבין, אם את זה הבנת, הבנת. אם את זה לא הבנת, לא התחלת באלף. עכשיו, אנחנו כבר לא בתרום אלף. אנחנו נמצאים בעניין. זהו. יש פה הכרזה. אני לא זוכר אם אמרתי לכם בעבר, אז אם לא אמרתי, עכשיו זה הזמן לומר. זה אחד מתפקידי המלך, שפה זה מאוד בולט לעין. אמרנו הרבה תפקידים של המלך, אני חושב שהזכרתי לכם את זה. המלך לפעמים תפקידו להיות ראש כבד, לא מבין, תמיד הוא תופס, או תמיד תפקידו להיות המבין בצורה מינימליסטית. זאת אומרת, הוא מדבר גדול, הוא מבין אותו קטן, או לא מבין אותו. ועל ידי זה הדברים צריכים ללכת ולהתברר, להתלטש, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. לפעמים הנה לא לשכוח כדי לחזור, אם ככה אתה אומר, שכחת מה שאמרתי לך, בוא נחזור עליך. אחד מתפקידי המלך זה, אמרנו שהמלך הוא הנשמה, אתם זוכרים? אמרה הנשמה, אמר השכל. השכל זה החבר, והנשמה זה המלך, הוא החלום, נכון? אז יש לו אינטואיציות, יש לו אינטואיציות מדהימות, הוא נמשך. בסיכומו של דבר, הנשמה, שהיא מקבלת את מה שהיא רוצה, אומרת, זה אחד מתפקידיו של המלך, הוא לחתום סוגיות. זאת אומרת, כשהדברים מגיעים לפעמים, מתנסחים על ידי המלך, אז הם מגיעים לגיבוש המסקנתי של העניין, נפל לך הסימון, והמלך אומר, תפקידו של משל נפלא, אמרת כמה פעמים, משל נפלא. כי זה יבוא בפי המלך, משל נפלא, זה כאילו עובי בעל ומנות. שימו לב, העיקרון שלי מופיע פה. זה חשוב. אמרתי פה את השיטה. פה זה לא פרט מה שאמרתי, פה זה השיטה. בכל פנים, גם פה. ופה זה דגש מאוד מאוד חזק, מבינים? פה, גם בסוף מאמר ראשון, במאמר ראשון ומאמר שני, שם כבר סיפור היסטורי ממש, על המלך והרזיר, הם הולכים, מתגיירים, קורא להם כך, וזה וזה וזה. שוב פעם, גימרנו את העניין, גיבשנו את העניין, מדרגה במציאות מוצתה. אז זה פה ענייננו. פה, המלך פה, הוא עכשיו מדבר את הדברים, הגיע למסקנה, ומנסח את הנקודי. זו הנקודי. ובזאת חותם את מה שהוסבר לנו בפרקים האחרונים, שבאמת הפרקים האחרונים הם כל הספר. זאת אומרת, כל הספר עד כה, זה פשוט הלך ובנה לנקודה הזאת. אמר החבר, אמנם כן, וכאלה הן מצוות תורתנו, כולם בדבר האלוהים אל משה. ואת כולם כתב משה ומסרן בהמון העצום ההוא בקבצם במדבר, והצורך ביחידים שימסרו על פה פרשה פרשה, מצווה מצווה. ואף תיאורי הקורבנות, כיצד מקרבים אותם, ואיזה מקום, ואיזה צד, ואיך הם משחטים, ומה עניין המלאכות השונות, אשר עשה בדם, ונתחים, כל אלה ניתנו במפורש ואת האלוה. למען הוא יחסם היום דבר קטן, שעל ידי כך ייפסה דקות. הלא גם ההוויות הטבעיות, שיסוד הרכבתן, מיחסים דקים ונזקים של הזקותם, לא תסכים המחשבה, אילו נתקלקלו יחסי אחת מהן קלקול כלשהו, הייתה ההוויה היא מתבטלת. והיה הצמח ההוא, הוא החי ההוא, העבר ההוא, על דרך משל קלה או נעידר. וכן הוזכרו גם הפרטים, כיצד יש לנתח את הבהמה הקרבה להתאחיה, ומה לעשות בכל עבר ועבר, ומה לאכול ומה לשרוף, ומי הוא האוכל, ומי השורף ומקריב מבין בני העדה שנצטבו על כך, הוא ולא אחר. ומה תהיינה תכונות המקריבים, שלא יהיה בהם מום ולא חיסרון ומראה פניהם ואף לא בבגדיהם, וכל שכן בבגדי הכהן הגדול שהותר לו להיכנס אל מקום העניין האלוהי, מקום השכינה והארון והתורה. אשר לעזרות על דרכי הקדושה והטהרה הקשורות בכל המעשים האלה, ועל מדרגות ההתארות וההתקדשות ועל התפילות, לא עם דברים אשר הערכתי אורם. אין לנו לסמוך בזה כי עם הדברי התורה ועל מה שמסרו לנו חכמי, הכל כדבר האלוה אל משה. וכן תכונת המשכן כולה הוראתה למשה בהר סיני. המשכן והאוהל ובו השולחן והמנורה והארון וחצר מסביב ועמודים ומסכים וכל המלאכות משכן, כל אלה הוראו לו מוכנית והשאם בגשמיות כפי שהותבו לפניו. ובדומה לזה גם הבית הגדול שבנה שלמה, הוראתה צורתו לדוד רוחנית. וכן הבית הקדוש אשר יעד לנו האלוה, הוראו צורתו ותכונתיו לנביא יחזקאל, כי בעבודת האלוה אין מקום לא להשערה ולא לקש שכלי ולא שיקול דעת. כי אילו היה הדבר כך, היה מה שהגיעו אליו פילוסופים וחומתם וספלם כפליים כמה שהגיעו אליו בני ישראל. שתי הבנות ניתנות באופן כללי להיאמר ביחס לדגש הזה, שאני חושב שהוא הדגשה שהרבי יהודה הלוי חוזר עליה לכל אורך הספר מההתחלה ועד הסוף באינטנסיביות הכי גדולה, תחת הכותרת של השחל באוצר התרופות. הבנה אחת לכאורה, מה מבקש פה האלוה? מה יגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממך? שייטנות. זה לא נעוץ פה עכשיו בסברות שלך, לא נעוץ פה עכשיו ברגשות שלך, לא נעוץ בך, זה נעוץ בקדוש ברוך הוא. אתה עושה מה שהוא אומר, אתה בסדר. אתה לא עושה מה שהוא אומר, לא יעזור לך כל מה, כל מה שאתה חושב. הבנה, אני חושב, יותר נכונה, זאת אומרת, יותר טוב, נשאר במילה יותר נכונה, זה כמו ש רבי יהודה לוי מסביר לנו פה, הוא יחזור את זה פעמים רבות בעבר ובעובד בעתיד. לאן הנקודה, מילת המפתח של היהדות זה לא הצייטנות, המשמעת, מלא פקודה, אלא מילת המפתח בתורה זו החיות. רק החיות היא מדויקת. עוד פעם נקרא, אומנם כן, וכאלה מצוות תורתנו, כולם בדבר האלוהים אל משה. זה לא רק הכלל של איך ניגשים אל עבודת השם, זה הולך רק בתוואי האלוהי הנבואי, אלא זה חודר עד פרטי הפרטים. הכל, הצורה של עבודת האלוקים אצלנו, עבודת האלוקים זה מילוי המצווה, זה המצווה האלוהית, זה עבודת האלוקים. וכולם בדבר האלוהים אל משה, את כולם כתב משה ומסרם להמון העצום ההוא בהיקבצם במדבר. ולא היה צורך ביחידים שימסרו לפה פרשה פרשה, מצווה מצווה. כי יש פה עכשיו נבואתיות שעוברת, לא נבואתיות, נבואה שעוברת ממשה אל העם כולו. והוא מקבל פה את הדרכת התורה כולה על כל פרטיה. ואף תיאורי הקורבנות, איך עובדים את השם? תיאורי הקורבנות, כיצד מקריבים, באיזה מקום, לאיזה צד, איך הם נשחטים, מה מן המלכות השונות יש לעשות בדם ונתחים, כל אלה ניתנו מפורש מתאלה. אין מקום לסברות. למען לא יחסר מהם כל דבר קטן, לא רק דבר גדול. כי אם יחסר דבר קטן ייפסד הכל. כי הדקדקנות היא קריטית. והנה המשפט שאני רואה אותו כמשפט המפתח להבנת סוגיית השחל באוצר התרופות. שלא צריך להבין את זה כבקשת משמעת וצייתנות נקודה. כי אם ההיגיון הפנימי שהוא עומד ביסוד מה שנראה בחוץ כמשמעת וצייתנות, אבל זה לא משמעת וצייתנות חיצונית למימד כפייתי עליון, אלא לא גם ההוויות הטבעיות שיסוד הרכבתן ליחסים דקים מן הדקים שלדקותם לא תשיגם המחשבה, אילו נתקלקלו יחסי אחד מהם קלקול כלשהו הייתה הוויה היא מתבטלת, ויעצם אחרו החיו האיבר ההוא על דרך משל תלעוני העידה. תראה, אם אתה רוצה קיום פיזי, אז אולי אתה לא צריך כל כך לדייק, תן מכה פה, תן מכה שם, האבן תישאר אותו דבר. אבל אם אתה תתחיל לעשות שינויים ב-DNA בין ה-W ל-T לבין ה-A, רק שינוי קטן, מה אכפת לך שקודם יהיה T ואחר כך W, אולי שיהיה W ואחר כך T ואחר כך A, מה אכפת לך? הכל נשאר אותו דבר, רק שינוי מיקרוני. אז אתה רואה שאין צמח ואין חי ואין מדבר. אז אתה רואה שבענייני חיות שם הדיוק הוא אטומי, ואנחנו עוסקים פה בעניין האלוהי, בחיות. העניין הוא האלוה לו רוח עולם ונפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא חי העולמים, וזה העניין האלוהי. והעניין הזה הוא חי בנבואתיות הזו שמהווה את סגולת ישראל, והסגולה הזאת זו זרימה, חיות נשמתית. סטייה ולו ברמה המיקרונית ממנה היא שואה קולוסלית. הלא גם ההוויות הטבעיות שיסוד הרכבתן ביחסים דקים מן הדקים, זה אדם לא תסכים מהמחשבה, אם התקלקלו יחסי אחת מהם קלקול כלשהו, הייתה הוויה המתבטלת. והיה הצמח הרוח חי הוא העבר והוא דרך המשל כאלה נהדר. אבל אתה מבין את הסברה, אתה מבין מה רעיון, אתה מבין למה זה כל כך חשוב שקודם יהיה את השלשלת של ה-DNA הזו ולא אחרת, מה זה כל כך חשוב שיהיה כך או אחרת, הם בכלל לא משומעים שלך. אתה יכול לעקוב אחרי זה ולמצוא את ההיגיון בזה, אולי, אולי ואולי, למצוא את השיטתיות בזה, אבל אתה מדעתך אף פעם לא היית מגיע לזה, לעולם לא היית מגיע למסקנה. אז זה לא דבר שאתה ביזמות אינטלקטואלית או אמוציונלית, אתה לא אמור בכלל לאתר את זה, זה לא במישור. וכן הוזכרו גם הפרטים. אז פה הפרטים, והפרטים הם קריטיים, ועבודת השם זה לא התחושה והרוממרות והסברה וההתפלשפות, זה לא, אלא זה ההוויה, והוויה נבואית, וזה יורד על פרטי הפרטים, הם קריטיים, ופגימה בפרט הכי קטן, זהו. אז כיצד יש לנתח את הבהמה הקריבה, להתאחר, ומה לעשות, וכל עבר ועבר, מה לאכול, מה לסרוף, מי אוכל, מי עושה, מי המקריב, ואין לדעת שנצבו הכם, ובלא אחר, ומה תהיינו תכונות המקריבים? כהנים, אז מה אכפת לך? אז יש לו אצבע באורך שהיא יותר ארוכה מהאף שלו, אז בשביל זה הוא צריך להיות פסול? לא נראה לך הגיוני, הוא סך הכל אדם נחמד, וגם עילוי וגדול בתורה. פסול. אבל מה? לא יקרה. מה הגיעה? אין הגיעה. ככה זה. או שיש היגיון. עכשיו, לך תעמיק עד שתמצא את ההיגיון. אבל לכל פנים, זה לא נעוץ אחרי הבמת שנראה לך. ולא בתחושות שלך, ולא באינטואיציות שלך, כי יש סדר אלוהי לאיך החיות האלוהית מופיעה באומה. ולא חיסרון בין אפניהם, ואף לא בבגדיהם. וכל שכן בגדי כהן גדול, שהותר לו להיכנס למקום העניין האלוהי, מקום השכינה והארון והתורה. וזה נקרא עבודת השם, ולא שום דבר אחר. אשר לעזרות על דרכי הקדושה והטהרה הקשורות לכל הנושאים האלה, ועל מדרגות ההיטהרות וההתקדשות ועל התפילות, עליהן דברים אשר יחד תיאורם. ואני עכשיו במאמר ראשון לא מתכוון להיכנס לעניין, ובסוד יותר מדי אני לא אכנס לעניין, אפילו לא במאמרים אחרים. אם כי אני אעשה את זה יותר במאמרים אחרים. אבל כל פנים, פה תפוס את העיקרון. מאמר ראשון, עיקרון. פגישת היסוד. סיכום, אין לנו לסמוך בכל זה, בכללים ובפרטים, כי אם על דברי תורה ועל מה שמסרו לנו חכמינו. אופס, זה דבר חדש. למדנו על מסורת חכמינו. הכל כדבר אלוהי אל משה. הנושא הזה הלך ויפתח מאוד במאמר שלישי. העניין של תורה שבעל פה, זה בעומק העניין המשך נבואת משה. וכן תכונת המשכן כולה. אז למה הוא מדבר פה על המשכן? שוב, שתי סיבות. א', בגלל שהוא תלמיד של רבו. ומי זה רבו? משה רבינו. והקדוש ברוך הוא, משה רבינו, כתב בתורה על מתן תורה, ועל חטא העגל, ועל המשכן. אז לכן הוא כותב לנו, ממשיך, ללמד אותנו איך לקרוא חומש. מה מלמד אותנו? וחוץ מזה סיבה תפלה, זה מה שאנחנו מדברים פה כל הזמן. יש פה, לעקור פה את האוריינטציה האלילית הזו של בעלי הדתות, בעלי התליסמאות, הכוכבים, הקוסם, כולם, 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 ולהוציא, להמשיך את ההצלחה של התובנה שחדרה בסיכומו של דבר ללב המלך, שהזיקה לקדוש ברוך הוא זה לא הולך על פי האוריינטציה הדתית. לא הולך על פי האוריינטציה שלו, זה הולך בכיוון אחר לחלוטין. זה הממד ההווייתי של עם ישראל. זה ההופעה האלוהית, וזה התוואי לעבודת האלוהים. דעת אלוהים ועבודת אלוהים. זה על אותו ציר. אנחנו עכשיו מדברים פה, יתברר לנו העניין האלוהים, מתוך העניין האלוהים יתברר לנו סדר עבודת השם. מהי עבודת השם? עבודת השם זה לא אדם פרטי שמתחיל לעבוד, זה לא משכן עובדים. המשכן זה הופעת השכינה, והיא בעצמה מקום העבודה. העבודה מי? איך אני אעבוד שם? אתה לא תעבוד שם. במשכן לא נכנסים אנשים. נכנס, כולי ואולי כהן גדול. ואו כהנים קצת. וכל העם, זה נקרא עבודת השם. אז זה הנושא ועליו מדובר פה. כן, תכונת המשכן כולה, הורתה למשה בהר סיני. המשכן, האוהל, בו השולחן, המנורה, הארון, החצר, מסביב, העמודים, המצקים, וכל מלכות המשכן. עולה להורות רוחני. אין שום סברה, אין שום עניין של יזמות, הנבואתיות. הנבואה והנבואה הקונקרטית. והוא עשם בגשמיות כפי שהוטבו לפניו. אנחנו יכולים בזה לקבל פירוש מאוד פשוט, למשכן שהוא אמור לחפר על חטא העגל, כי זה החטא וזה כפרתו, כי הם חטאו בבניין המשכן ותבנו אותו כמו זה צורך, אז זה מה שנקרא באותה אישה ואותו מקום. ודומה לזה המשך המשכן, אבל המשכן זה לא סיפור היסטורי, זה סיפור מטה היסטורי, כי זה עיקרון מתמיד. ובדומה לזה גם הבית הגדול אשר בנה שלמה, זה המשך המשכן. הוראתה צורתו לדוד הרוחני. וכן הבית הקדוש האחרון אשר יעד לנו האלוה, זה המשך השראת השכינה בישראל. המשכן, המקדש הראשון עד השלישי. הוא צורתו ותכונתו לנביא יחזקאל. כי בעבודה, וזה הסיכום, עם ישראל הוא טיל רצון תמיד, עבודת ישראל עמך. עבודת ישראל עמך זה עבודה של כללות כל הדירות כאיש אחד. עבודת האלוה אין מקום לא להשערה, לא לקש שכלי ולא לשיקול דעת. כי כל אלה הם נגזרות של האנשים הפרטיים. אנחנו עוסקים פה בעניין האלוהי, שהוא נצח ישראל, הנבואתיות הכלל ישראלי. כי אילו היה דבר כך, לא היה מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לדתיים. היה מה שהגיעו אליו הפילוסופים בחוכמתם ושכלם, יפלא מה שהגיעו אליו בני ישראל. הערה הצדדית, ובזאת נעצור, לכאורה פה, מהצבעה לעובדות, יש פה הוכחה ניצחת של הכוזרי נגד הרמב״ם. כי נביא שהוראה הלכה, מה דינו? מחנק. אנחנו לא ניתן הרמב״ם, נכון? בעיקרון, חוזר אליו בכל הצדדים שלו פעמים רבות. והנה, מה יענה הרמב״ם על עובדה הפשוטה שבית המקדש, איך הוא נבנה? אז משה הבנתי, אבל מה זה דוד? שורתו, תכונתו, מה זה יחזקאל? ללמד אותנו איך לבנות בית מקדש שלישי. נביא שהורה הלכה בחלק. תשובה, הרמב״ם לא חולק, בנקודה הזאת הרמב״ם לא חולק. לא חולק על הכוזות. לא שהוא לא חולק על זה שנביא הוראה בחלק. אלא הוא אומר, יש דין גמור, יש ספרי, על הפסוק, לשכנות תדרשו ואתה שמה, אומר הרמב״ם, אומר הספרי, על פי נביא. כלומר, איך תדע לאתר את מקום, את מקום המקדש? איך תמצא את שכנות של מקום שבאת שם? הספרי אומר על פי נביא. טוב, יש כאלה שמסבירים, סתם הכוזרי יסביר את זה. כוונה, הוראה טכנית. הוראה טכנית, זאת אומרת, איך תדע? אני כבר אגיד לך על פי נביא. אבל הרמב״ם מבין את זה כדרשה הלכתית גמורה. זאת אומרת, מדרש הלכה גמור אומר, לשכנות תדרשו על פי נביא ובאת שם. את בית המקדש אומרת, מצווה אותך התורה, זה מצווה, זה לא תיאור מצב. לשכנות תדרשו, באמצעות טכנית על ידי נביא. לא, זה מצווה לדרוש את שכנות של מקום על פי נביא. ומכאן גם העיקרון שהוא נגזר אחר כך, שכל ענייני בית המקדש הם צריכים לעשות על פי נביא, ובלי, ומיני לא תנוע. ומתוך כך כל זה היה חלק ממה שהרצי היה מאוד מתרגז על כל חשבונות של תחילת כבודו של הרב נבנצל בזמנו, שהיה אומר שאמרתי לו אחרים אין, אבל אתה תלמיד חכם, גם אתה מדבר דברים כאלה, חגיז מאוד מאוד על המחקרים ההלכתיים בשנים האחרונות. אני חושב שהרבה נמצא לירד מי, אבל אחרים פחות. על כל פנים, שכל המחקרים על מקום מקדש ומזבח וזה, ואם כך ואם כך ותכנונים, איך נעשה כך ואיך נעשה כך וזה, הרב צוד היה אומר את זה, הרב צוד היה אומר, הדברים האלה אסורים, נדין מה שאומרת הגמרא, יריקה מקל וחומר, נקרא יריקה. הגמרא אומרת שאסור לעלות להר הבית במנעלו וסנדלו וכו' ותרמילו, ויריקה מקל וחומר, מנין שאסור לירוק על הר הבית מקל וחומר. זאת אומרת, המחקרים האלה הם יריקה, הם אסורים מדאורייתא מקל וחומר, כי זה זלזול במעמד של כל עניין המקדש אצלנו. הם לא מבינים שכל זה צריך לבוא מתוך הספרה הנבואית, ושאנשים מכניסים פה את הסברות שלהם, למדניות, הפיחיות, ההיסטוריות, הגיאולוגיות, הארכיאולוגיות, הכל התרגילים, כולם, כולם בעולם, וכולם תוך כוונות טובות ושוב. אז ככל שזה נעשה לזה תלמידי חכמים יותר גדולים, ככה זה הרגיז יותר את הרב פשוט. מה? לעלות? לא היה לדעת, לא מדבר פה עכשיו על לעלות. כן? לעלות.
אני חושב שיכול לנסה בתיאוריה שהמידה שלישי יהיה במקום כולו,
לא היה במידה שלישי יהיה במקום כולו.
סיימנו. אבל דיברנו על הרעיון הכללי, לא? אז מה, מה עוד נותר? קורא את זה לאט.
אתה אמר ששוטרים להשלים, רק תראה מכללי הבנו.
אה, ככה אמרתי. עכשיו אני לא זוכר. לי בדאינשי אינשי, לא... הרעיון הכללי, אני זוכר שאמרנו, מה עוד יש להגיד?
אולי מאחד, מאחד בפועל. כזה לא דיברנו.
אני קורא את זה עוד פעם, אני לא יודע מה נוסיף על מה שכתוב. אמר החבר, העמים כולם בזמן ההוא היו עובדי תנועות, ואילו באו פילוסופים אל חכמי האומה אחת, והביאו בפניהם ראיה על אחדות האלוה ועל ריבונותו. אי אפשר על החכמים אלו בלא שיחדו תמונה, אלא אפשר לכוון עם עבודת האלוה, ובלא שאומרו לעמם ולהמונם כי תמונה זו ידבק בעניין אלוהי, וכן מיוחדת היא בתכונות נפלאות ומופלאות. תכונות אלו, יש היו מייחסים אותם למקור אלוהי, כמו שאנו נגיד כיום, במקומות המקודשים בעינינו. זה לא מוכרח להיות שהדבר הזה הוא עבודה זרה. כי גם אנחנו אומרים שבית מקדש, לארון הקודש, ספר תורה, תפילין, יש להם ערך אלוקי, למרות שזה חפץ. מקומות המקודשים בעינינו, שאנו רואים גם בהפרה מובניהם מקור ברכה, כי דבר קדוש, דבר ממקור ברכה. ויש היו מייחסים אותם לרוחניות, אחד הכוכבים או המזלות או לתליסמאות וכדומה. כך לא הסכים אז המון על שום תורה, אם לא נקשרה בדמיונו היא תמונה מוחשת שאפשר לכוון אליה. והנה בני ישראל, אף הם מובטח להם כי יורד אליהם מעם האלוה דבר מה אשר יראו ויכוונו אליו, בשם שכיוונו בתתם ממצרים אל עמוד הענן ולעמוד האש, שהם מסתכלים בהם ומכבדים אותם ופונים אליהם ומשתחווים וחם לאלוה יתברך. אף אחד לא חשב שיש פה משהו גשמי או משהו אלילי, שמה אתה משתחווה למוחש, דברים מוחשים או דברים שתכול, יש בהם ממד פיזי, הענן, האש. וכן היו פונים אל הענן שירד אל משה בכל עת דבר האלוה איתו, ויהיו עומדים ומשתחווים לכל האלוהים. וזה לא נקרא שאתה משתחווה לפסל או למשהו נברא, למרות שזה באמת היה נברא, אבל זה בסדר. זה לא נקרא, כי התוכן הוא ברור שזה אינו אלא סימון למה שמגלה את הרעיון, את האידיאל, את הנשמה, את שורש הנשמה, מקור החיים האלוקי. ומששמעו בני העם את הדיבור האלוהי בעשרת הדיבורות, ומשה עלה אל ההר מתוך ציפייה ללוחות הכתובים שיוריד אל העם ולארון אשר יוראה בהר למען יעשה כתבניתו לעם. אז ברור שעומד לעלות להר בשביל לראה שירד משם משהו גשמי מוחש נעבד. למען יעשה כתבניתו לעם, והיה להם דבר נראה לעין, אליו יכוונו, ובארון תימצא הברית האלוהית, שהיא הבריאה החדשה אשר יברא אלוה, רצוי לומר שני הלוחות. ונוסף על אלה הענן אשר יכסה את הארון והאור האלוהי והמופתים שיראו בעבורו. ולכל זה הם מחכים, מחכים למוחש הממשי, הבריאה הנפלאה שעומדת להופיע. אבל זה משהו ממשי, שני לוחות אבן, ועל גבי זה יהיה, אני יודע, משהו ממשי חושי, אבל רוחני יותר ענן, ועל גבי זה האור האלוהי והמופתים שיראו בעבורו, הממדים הנשמתיים, או המגמתיים, או האידיאליים, או אבל כל זו מערכ, כל זו זו עיניי למערכת אלוקית אחת. ונשארו עומדים וצפים לרדת משה בעודם באותה רומות שבה היו במעמד הר סיני. לא שינו את פירם ועדיין, הסרט הידיחה מעליך, מה שמה? הם נמצאים באותו עדי ועדי והפאר. אז כמו שהגרא אומר בתקופה מאוחרת יותר, זה לא שכל אחד שם על עצמו את הנזם שלו, אלא היו לובשים תכשיטים בהתאם למעמד הרוחני. גם אנשים היו, אנשים היו מפושטות בהתאם למעמד הרוחני. לא זוכר, דיברתי איתכם פעם, כל פנים, כבר לא זוכר מתי אני מנהג לדבר על זה, אבל לכל פנים, הגמרא מספרת, הגרא מביא את זה, הגמרא מספרת על דויטו דרבן גמליאל, שאמרה לו שתעשה, תעשה לי ירושלים של זהב, כמו שעשה רבי עקיבא לרחל. אז הוא לא הסכים, לא, לא, לא. לא מסרת את הנפש על התורה כמותה. אנחנו נעשה לך ענקים, כי מעשים טובים עשית כמותה. למסור את הנפש על התורה לא מסרת כמותה. משמע. זה לא סתם, יש תכשיט נורא יפה, גם אני רוצה, זה סיבה לקנות אותו. אלא על פי המעלה המוסרית, הרוחנית, של כל אישה, ככה הייתה מתעטרת. וככה האישה, בסדר, שגם האיש הורד עדיך מעליך. והעדי, זה היו, טוב, אז חזל אומרים, שני, באו שני מלכי השרת, וכשהוא לאחד כנגד שמור, אחד כנגד זכור, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. קשרו להם שני כתרים. אז זה העדיים מהר חורב. אבל אני מבין מהרמב״ם, מהכוזרי פה, אני מבין שהוא הכוונה את אותה התקשת, יצאו לקבל את התורה, אז יצאו בבגדי שבת, כל אחד יצא עם העניבה שלו, בכל פנים עם, עם התחית שלו, אבל זה לא היה סתם עניבה, זה היה עם העיון. על כל פנים זה בא לציין את המדרגה הרוחנית שלהם, ואז את זה אומר הורד עודיך מעליך, כי הפסדת את המדרגה הרוחנית שלך. אבל לא שינו פירם בעדיין ובגדיהם אשר לבשו, ונשאו עומדים, עומדים במצבה הזה, עומדים בבון המשה מרגל לרגע, כי הוא הלך, לא ידעו מתי יחזור, אולי עכשיו יחזור, אולי עכשיו, אולי עכשיו, אולי עכשיו, זהו. אולי משה נשאר ב-40 יום, כמה אפשר בעכשיו הזה? אם כי לא לקח איתו צידה לדרך, לא נפרד מהם, והייתי הולך למעט לשוב בו ביום. אז גברה אכזבה אצל אחדים, בני המון הרב ההוא. אותה שעה התחילה לחלק לכיתות, כי רבו ביניהם הדעות והסברות, ובסוף הרגישו אחדים מהם טוב לבקש להם נעבד שיוכלו לפנות אליו בכל האומות. אז זה משבר גדול, אתם מבינים? חכים, 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 נחכה פה עד שהשלג ירד. אז במבוכה הכללית יש כאלה שתופסים יוזמה. רגע, טוב, נו, אז צריך להמשיך, צריך להמשיך, צריך להמשיך בייעוד. אז בוא נארגן את בוא נארגן את כדי שנוכל להמשיך בייעוד. אז בוא נעשה לנו את המוחה שאני אבד, נעבד שיוכלו לפנות גם בכל האומות. אך גם הם לא חשוב בעלותו של מוציאה ממצרים, הם ביקשו רק יהיה איתם תמיד נעבד מוחה שאליו יוכלו ללמוד מזה ספרם את מפלאות אלוהים, ולא גרוע העגל הזה מהארון והלוחות אשר בו והקורבים אשר בו. מה כל כך רע בעגל הזה? כי הלוא הארון עצמו לימים אז יקראו לו קומת שם איפה צביביך ומסלים סנך מפניך, ומתכוונים בזה יש היו קוראים את ארון, הארון בשם השם, שבמאמר קומת שם שמרו בנשוא ארון, ובמאמר שובה השם שמרו בנוחו, ומאמר עלי אלוהים מתרוע השם בכל שופר, שגם בו הכוונה לארון השם. אתה רואה שאפילו קוראים לארון השם.
שהעגל והם רצו לעבוד את נשור של המטרה.
בסדר, נכון. על כל פנים, אפילו שאמרו אלה אלוהיך ישראל שרצו לך מארץ מצרים, בקיצור, זה כמו שאומרים אהרון השם. זה לא... יש פה כפירה או... בחירת אל אלטרנטיב, אלא רק מוכה שלם יוכלו ללמוד מדי ספרם את נפלאות אלוהיהם, כשעשו זאת לימים אותם המאמינים בראותם את הארון אשר עשה משה עליו השלום, קראו הנה האלוה, כמו שאנו עושים כיום, רמזים לו לשמיים. אי שמיים, ולכל דבר שנתאמת אצלנו כי תנועתו אינה כי ברצון האלוה בלבד. דבר שמבליט את הערך, את המגמה, את התוכן האלוהי, לא במקרה ולא ברצון האדם ולא בכוח מקורות הטבע, אנחנו קוראים לו אלוהי. ואף אחד לא חושב בנו שזה משהו אלילי או עלול לגשם. חטאת העם הייתה אפוא רק בזה שעשו להם תמונה, דבר שני אסר עליהם, ובזה שיחסו כוח אלוהי לדבר אשר עשו בידיהם ומרצונם, בלי אשר באה על כך מצוות האלוה. אז קודם כל, לא תעשה לך פסל לכל תמונה. זה לא היה פסל, זה היה תמונה אשר בשמיים ממעל. אולי עד רבה תמונה בשמיים ממעל פני שור של המרכבה, אולי. וחוץ מזה ייחסו לזה קדושה, ערך אלוהי. אבל אתם עשיתם את זה, ועשיתם את זה ביוזמתכם, בלי אשר באה לכך מצוות האלוה. כי אם תבואו ותגידו שארון, הקרובים, זה בעצמו, קודש הבריך הוא שכינתי, זה בסדר, זה קדושה אמיתית, זה טוב מאוד. אבל כשהקדוש ברוך הוא לא ציווה על זה, ואתם ביוזמתכם מבינים את רוח הדברים ועושים, זה רע מאוד, זה השחק באוצר התרופות. אף יש להם התנצלות על זה במחלוקת שנפלה ביניהם קודם לכן. זה לא אנחנו, זה לא כולנו, זה רק אלה שתפסו ועשו וזה, ועוד היו הרבה כתות שבכלל לא הסכימו לכיוון הזה גם במצב הזה. אז זה לא כל עם ישראל, זה רק קבוצה אחת. נוסף על כך, לא היו עובדי הנאבד ארוכים 3,000 איש. עצם עשיית הדבר לא הייתה תמימודים, רק קבוצה אחת מבין כל הכתות. וגם מתוך הכת הזאת שהסכימו לעשות, לא הסכימו לעבוד, כי אלה שעבדו זה היה רק 3,000 איש עובדי הנאבד ההוא, כי היו 3,000 מתוך ציבור 600,000 איש. אשר, אז מה זה, כמה באחוזים? זה פחות מחצי אחוז, זה חצי אחוז, כמה זה? 3,000 זה חצי פרומיל. אשר להתנצלות יחידי הסגולה שסייעו בעשיית הנאבד, אהרון, אולי הייתה כוונתם כי יתברר מי הוא חוטא ומי הוא המאמין, למען יהרג החוטא אשר יעבוד לעגל. ואם יחשב להם דבר זה לעוון, אין זה כי מגלל הוציאה מן הכוח אל הפועל חטא אשר עד אין היה רק המחשבה צפונה בלב. כי מי אמר זה כל כך טוב ואתה נותן לבן אדם לחטוא על מנת שהוא, כי כל עוד בן אדם עלול לחטא ויש בו זוהמה פנימית, כל עוד הוא סותם את הפה, אז זה יותר טוב. מי אמר שזה טוב לגלם את זה בשפת המעשה? אבל מכל מקום, זה הכל אפשר ללמד על זה זכות. כל חטא העגל לא היה איפה יציאה מעבודת אל מוציאה ממצרים חס וחלילה, כי עבירה על אחת ממצוותיו. ואל תתפוס את זה, כי מה הגדולה נשאר להם מזה, ועלובה הקלה זו המזנה תחת חופתה. כי אל תבין את זה ככה. שני דברים. א', אנחנו עכשיו לומדים את הכוזרי. אנחנו מסבירים את ההסבר של הכוזרי. ייתכן, הוא לא מסביר על פי הקו הזה של חז"ל, הוא מקל, הוא מסביר את זה בצורה שתסביר, זה לא היה כך, אל תחשוב כך. ב', בוא נצליח לשמוע פה את ההמשך, ואז אנחנו נראה שאין הכי נעמי. זה הולך וסוגר על הגדול שחטאיו ספורים, חטא שהם גינו הם עצמם מתוך גדולתם, והם גדול ממי שחטאיו ספורים, ועד רבה, עם כל התנצלויות, עובדה שזה נחשב לחטא העם, שהיה בו דבר כזה. אז זה שקרה אצל העם דבר כזה, אז עובדה. זה מה שהגדול, זה מי שלא מתחמק מאחריות, זה שלוקח אחריות. שאול המלך, אז הוא מנסה להגיד, לא, הייתי בסדר, הייתי בסדר, הייתי בסדר. כי חמה לעם, לא אני, זה העם, וזה רציתי, שמעתי, בכל השבר הזה. דוד, בא אליו הנביא, אומר, בא אלף איש, השיר, הוא לא מתחיל לעשות תרגילים, לא התכוונתי, התכוונתי, עשיתי, חטאתי, זהו, חטאתי. אז האיש הגדול והעם הגדול, רגע, קודם כל, חטאי. עכשיו, זה שהעם לוקח על עצמו אחריות, זוכר את זה כתודעת החטא, וזה שהעם יכול בזכרונותיו הקולקטיביים להתנסח בפי חז"ל, עלובה, קלה, זו המזנה תחת תקופתה, זה מה שנקרא בינינו. אבל אתה המלך, מה אתה בא ואתה... אתה מבין את זה כתפיסה, אתה לא מבין. אתה לא מבין, כי תבין את גדולת העם הזה, תבין את עניינו, ואז תבין מה זה החטא הזה שאנחנו לוקחים על עצמנו. זה מבחינה עובדתית, זה מה שהיה שם. וכל זה נחשב לדבר הנורא והיום, נכון. לנו זה נחשב היום ונורא, והלובה הקלה הזו, זה נעתחת קופתה. הערה שלישית, צריך לא לקצץ בדברי חז"ל. אני לא מספיק לצטט עלובה, קלה זו המזלה תחת חופתה. יש גם המשך לחז"ל. לא רק את הכוזר איתה, צריך לטוס לא בחצי מילה, אלא את כל מה שהוא אומר. וגם חז"ל. חז"ל, אז ממשיכים אומרים. עדיין חיבתנו אצלו. הם אלה שאומרים על הלובה קלה זו, המזנה תחת חופתה, והם אומרים את זה ביחס לפסוק, עוד המלך, אם המלך ביוסיבו, נרדי נתן ריחו. נרדי נתן ריחו, ולא סירחוני נתן ריחו. על כל פנים, כשנכנסים שם לסוגיה, מגלים שחזל הם בדיוק בקו של רבי יהודה הלוי. על כל פנים, יש פה צד מזעזע, אין ספק. ומכל מקום, תשים לב ותגלה שזה מעלתן של ישראל, והבוסם שלהם, והדינות הריח הטוב, הוא זה שנתן ריחו. אלא שכמו שיש מצב שנרדי נתן ריחו, וכשזה יוצא מחוץ למציאות הצנועה, אז זה הופך להיות לפריצות, או נראה כפריצות, אז כך גם מעלתן של ישראל, שכל החטא הזה הוא לא חטא מצד עצמם, אלא חטא מצד... טוב, צריך להעמיק בסוגיה שם בדברי חז"ל. הרב עושה את זה בצורה נפלאה בעינייה, הרוצה לדרוש את זה משם. כתבתי את זה פה בחלק ד' בעינייה, בפרק ת', פסקאות פ"א עד ב'. וזה באמת מומלץ לקרוא את זה שם, כי זה משלים את העניין מאוד. אבל על כל פנים, עכשיו אני רוצה להתרכז בכוזרי. העיקר אין באמת מחלוקת בין חז"ל לבין הכוזר. אין היה, שבת, חלק ב', פרק ת', סימנים פ"א עד ב', עמוד 199. כן. כל חטא העגל לא היה איפה יציאה מעבודת אל מוציאה ממצרים, כי מברר לפני מצוותיו. הוא ידברך עשר את עבודת התמונות. הם עשו להם תמונה, והיה להם להוסיף ולהמתין למשה, ולא לעשות להם סמל מדעתם ולקבוע מקום אליו יכוונו. ולא לבנות להם מזבח ולעלות עליו קורבנות. אתם מבינים, פה הוא סוגר על ההתקפה שלו מראשית הספר. כל הנקודה זה הייתה להם אוריינטציה דתית. התערבה בעבודת השם שלהם אוריינטציה דתית. הנקודה היא הסברה שלנו, הנקודה התחושה שלנו, וזה מה שנותן את הערך לדברים. סמל מידתה, השחל באוצר התרופות. הם יקבעו, למרות שהם עוקבים בדיוק אחרי התוואי האלוהי. זה בדיוק הרעיונות, וזה מה שמצופה, וזה מה שכדוגמתו יעשה, והכל הכל הכל נכון, וכוונתם תאורה ושלמה וזה, והכל הכל הכל, זה נקח את ההגל. היה להם להוסיף להמתין למשה, ולא לעשות להם סם מדעתם, ולקבוע מקום אליו יכוונו, ולא לבנות להם מזבח ולעלות עליו קורבנות. אבל כל זה בא להם בהצעת ההצטגנינים, ובעלי התליסמאות שבהם, אשר חשבו את עבודתם הם, שהיו עובדים לפי קשה הדמיון קרובה לעבודת האלוהים. אולם דרכם בזה לא הייתה כי דרך הכסיל, אשר הזכרנו למעלה, שנכנס לאוצר התרופות של רופא והרג בני אדם, באותן התרופות אשר קודם להם, לכן היו מתרפים בהם. לכן העם בו חשב כלל כי על ידי מעשה זה הוא יוצא מעבודת האלוהים, ולהפך, לדעתם היה במעשה זה משום התדלות יתר בעבודת האלוהים. כי כל כוונתם הייתה בירת שמיים, ותחושות רוממות, וכוונת טהורה, והכל טוב, ולא לא התכוונו בכלל לחטוא. לא העלו על דעתם שהם חוטאים, ולא התכוונו להתפרק פה. לכן באו אל אהרון. לאהרון אתם ניגשים? זה ראיה ניצחת. ואהרון, ברצותו לגלות את מחשבותיהם הנסתרות, סייע במעשה. ולא נחשב לו הדבר לאבון, כי אם בגלל הוציא את חטא העם מן הכוח אל הפועל. הנה המעשה הזה מוזר ומגונה בעינינו. כי בזמנים בטלה עבודת התמונות אצל רוב האומות. אולם בדור ההוא היה המעשה כזה מקובל, כי כל האומות היו עובדות תמונות, ודיברנו מזה בפעם הקודמת. ואני מתכוון עוד פעם להעריך מזה. ואילו הייתה חטאתם בזה, שבנו להם מרצותם, מרצונם בית מיוחד לעבודת האלוה, וקבעו למקום לתפילתם, והיו מקרבים וקורבנות ומרבים לכבדו, לא היה דבר זה זר בעינינו, שכן אנחנו נוגעים כך היום לבנות לנו בתי תפילה לפי בחירתנו ויודעי לכבדם ולפי תנאי ברכות שנתברכנו בהם. ויש אנו אומרים כי האלוה שוכן בתוכם ומלאכה בחונים סביבם. אתם מבינים? יוצא שזה היה החטא שלהם. ואם אנחנו רוצים לצייר את זה לנגד עינינו בצורה ברורה מה היה שם, אז נגיד נעזוב שנייה את ההגל ונגיד הם בנו בית כנסת גדול לעבוד שם את השם, וזה נקרא להם חטא ההגל. כי כל כוונותינו כיום, כשאנחנו בונים לנו בית כנסת, אילולי שזה היה מותר על פי ההלכה, אז זה היה חטא העגל. כי היזמות הפרטית לאיך עובדים את השם בכל הדרכים, כידוע, היא מסוכנת מאוד. ושם, באווירה ההיא, הייתה פסולה לחלוטין. אז הנה, בזאת הוא מצייר בצורה הכי בוטה את קלות חטא העגל שלהם. אם אנחנו כיום היינו באים לבנות בית מקדש, בית מיוחד לעבודת האלוה, קום לתפילתם, לקריא בו קורבנות, ולמי לכבדו, אז לא היינו חושבים אותם כאלה פרימיטיביים, עושים עגל. כי לנו זה לא נראה מוזר לבנות היכל.
יש מקום לזה?
למה?
ליזמות פרטית בכלל בעבודת השם ככה?
זה זהירות גדולה מאוד. ובתנאי שהיא בתוך התוואי של ההלכה.
זאת אומרת, ההלכה תקבע את הגבולות גזרה של היזמות.
נכון. ושם, עוד פעם, תכן שעוד עניין. כשיש לך את המסגרת, יש לך מידות חסידות. ואז בסדר, גם שם צריך זהירות, שומרה נקי כי חסיד אני. אבל זה ברור שיש קודם כל את המסגרת. אבל פה לא היה מסגרת. פה עכשיו הם עומדים לבנות את המסגרת בצורה של יזמות פרטית. אתם מבינים? משהו הרבה יותר חמור. בוא נבנה את ההלכה. אתה בונה את ההלכה? אין לבנות הלכה. זה או בנבואה או בהלכה, אבל כל פנים אין יזמות במסגרת ההלכה.
אחרי נאמר שאני רוצה אתם לחכות כי פשוט לא היה להם כלום לעשות.
נכון. קיבלו הוראה, זהו משה. הם חיים סביב משה, הם חיים תחת ההר, הם חיים במעמד הר סיני, זהו. מה עושים? לא אמרו לכם מה לעשות, אז לא אמרו לכם מה לעשות. זהו. אם כי באמת הסיטואציה הזאת היא בלתי נסבלת, אתם מבינים, אותנו מחכים 4 שעות, לא 4 ימים, לא 40 יום. אנחנו כיום בקצב האינטרנט שלנו לא מסוגלים גם 4 דקות אחר. ולולא היה הדבר הזה נחוץ לנו לשם שמירה לאחדות כעלינו, היה מוזר מאוד בעינינו. כשם שהיה מגונה בעיני אבותינו ובעיני המלכים שהיו מוכרים ביד הקהל פעם לבנות בתי כנסת, זה דבר היום בנורא, זה כמו העגלים. זה מה שעשו כל המלכים הצדיקים שהחריטו את כל כל הבמות. הבמות זה היה בתי כנסת.
שם העניין היה כדי שכולם יהיו ביחד,
לשמור
הקהל.
איפה? בבמות?
כן.
אז?
זה שונה מהמקרה. פה הם הקימו משהו בשביל שזה משהו
מפשי. טוב, הוא אומר, הרעיון, בסדר. הוא אומר שכיום אנחנו לא מבינים מה תועלת יש לך בעגל. מה זה עגל? איך עובדים בעגל את השם? אז אנחנו לא מבינים את זה. זה לא במערכת המושגים שלנו. מה כן במערכת המושגים שלנו? תבנה בית, ואז התועלת מועילה. איך זה מה ברור פה בתועלת? כי אתה נכנס לבית, כולם נכנסים, אומרים ברכו, ויש לך, אתה מבין מה טוב פה בעבודה השם בבית הזה. אתה אומר, מקום קדוש, אני יודע, מנשא כתרון הקודש, וזה, וכדומה זה. ואתה לא חושב שיש בזה שום בית. זה עיקר עניינו פה. זה מסביר, בימי המלכים, בתים כאלה, הם לא היו מקובלים. נראו דבר רע, על אף שיש בהם תועלת. ועגלים לא נראו דבר רע, כי הרעיון שלהם היה תועלתי על פי התרבות שלהם. זה עיקר הרעיון פה, זה לא משנה שאנחנו מבינים פה את התועלת. הוא בא לה רק להגיד שאנחנו מסתכלים עליהם ולא מבינים את העניין, וזה נראה לנו סיפור רע, כי... אבל הוא אומר, אפשר גם להסתכל על העניינים שלנו כעל סיפור רע. כן, אז אבותינו והמלכים אשר היו מוכרים ביד הקהל שרצה לבנות היכלות מיוחדים לעבודת האלוה שהיו נקראים במות, וטובי המלכים היו עושים את היכלות ההם למען לא יינתן. זה קצת מעניין, אני יודע, אתם מבינים, אני לא חשבתי שהבמה, אני פיירתי לעצמי שזה מזבח כזה. במה, אני יודע, אולי מקום מורם שבפיו יש מזבח, שם מסבירים, אבל הכוזרי פה מצייר את זה ממש כאחד. אני יודע, זה המבנה שנכנסים לתוכו. לא הבנתי את זה כך. טוב? היכלות מיוחדים לא זה היוות שהיו נקראים במות, והם עושים מהם היכלות האלה. אבל אני אתן כבוד כי אם לבית אשר בחר בו האלוה, רק דרך עבודה אשר ציווה עליה. ולעומת זה אותן התמונות שהיא תירן האלוה, הקרובים למשל לא נראו להם כדבר מוזר. אם מותר, מותר. אז בקודש קודשים יש לנו, לא רוצה להגיד, איך נגיד, מילה במקום פסלוני. אבל מה זה? זה. אז אף אחד לא מעלה על זה, טוב שיש פה משהו לא בסדר. לא אז ולא כיום. זאת אומרת שלא עצם הצורה הפיזית היא זאת שמפריעה לנו, אלא מה שלא מתאים לציווי האלוהי. ועם כל זה בא העונש. אז זה כלום. אז מה היה שם? כלום. כל לימודי הזכות שבעולם אפשר ללמד את זה. לא. עם ישראל לוקח על זה אחריות עד העצם. עם כל זה בא העונש על האנשים אשר עבדו את העגל ביום ההוא, נהרגו. אך מספרם הגיע רק ל-3,000 איש מבין 600,000. ולא פסק המן מלרדת על העם, ולא הענן מלשוחח עליהם, ועמוד האש מלהנחותם, והנבואה התמידה ונתגברה בהם, ולא נדרה מהם סגולה אחת מכל הסגולות אשר חוננו בהם. חוץ משני הלוחות אשר שבר משה עליו השלום, אך התפלא מיד שבתם והוצבו להם שני הלוחות, אבנים כראשונים, יכופר להם אחרי תרום. אמר הכוזרי, הנך נזקתני בדעה אשר הגעתי אליה במחשבתי ואשר הושעה לי במראה החלום, והיא אין אדם מגיע אל העניין אלוהי כי אם על ידי הצו האלוהי רצינו לומר די מעשים אשר צווה עליהם האלוה, כי לא יזור תיורו בני אדם מגיעים אל העניין האלוהי, אשר כולם משתדלים לעבוד את האלוה כמיטב אמנתם, אף חוזה הכוכבים והקוסם, עובד האש ועובד השמש ומעני השניות ואחרים. טוב, גם מזה כבר דיברנו, עוד בתחילת הספר דיברנו על זה. מה שיש להעיר פה, זה שופך אור מאחור, גם על מושג החלום של המלך, שאל נחשוב שהמלך הזה הוא בעל חלומות, וחולם חלומות, אלא זה אדם רציני, שמגיע למסקנותיו ומחשבתו, החלום הוא רק מאושר לו. וגם הנקודה הנוספת שכבר דיברנו עליה, שבאמת פה על ידי חטא העגל אז מתבררת המעלה העצמית של עם ישראל. אדרבה, מתוך המשבר הזה הנורא מכל, פה מתגלה הגדולה מכל. ועל רקע המשבר, לא רק, זאת אומרת, אני מתכוון פה בפעמיים, בשני מימדים, לא רק על זה של לית נהורה אל הדעד אין אפיק מגוחה שוחה, כלומר שעל רקע המשבר ועל רקע האכזבה הנוראה ממציאות העם, אז על רקע זה בחר רבי יהודה הלוי להסביר לנו את המושג סגולת ישראל בשיאו, בעיקר בירור עניינו, ומהווה בזאת את קו פרשת המים לגבי ההכרעה אסטרטגית של המלך, הוא מתגייר. זאת אומרת, זהו, הוא הגיע לאמת. פה מחליט, זה האמת. אבל יתרה מזאת, כי זה לא עניין של רקע. הסיפור של העגל הוא לא עניין של רקע, הוא עצם העניין. והאור שיוצא מתוך החושך זה לא רק כדי שתוכל להבחין בצורה יותר מבהיקה באור, או להעריך את האור. לא. החושך הוא עצם האור. הוא דרך הופעת האור. פה הולכת ומתבררת המציאות המהותית. חטא העגל הוא עצם הבירור של הגודל הישראלי. אילולי הגודל הישראלי המוחלט, ההזדהות המוחלטת עם העניין האלוהי. העניין האלוהי זה שהוא לא תוכן רעיוני, מחשבי, או מושא של איזו שאיפה רליגיוזית, דתית, אל ה... שאתם קוראים לזה נומינוזי, משהו מעבר לכל מושגים, הוא מרגש אותנו עד שמביא אותנו לממד האקסטזי שמאבד לנו את כל התחושות האקטואליות. לא. אלא ההוויה הישראלית, הצורה הישראלית, העניין האלוהי, החי באומה כולה, זה שמחולל את כל המציאות כולה, מדריג אותה, ומתגלם באיכות הישראלית, בחיות הישראלית, בפסיכיקה הקולקטיבית הישראלית, שהיא נבואית, שהיא עניין אחד עם ספרת החיים, שהיא ניסית, העולמית, שחובקת את כל העולמיות כולה, כמו שמאחדת את כל עם ישראל לכלל אישיות אחת מתנבט. גולת הכותרת של כל זאת היא זאת שבדליפה שלה אז נוצרה התביעה לגלם את התוכן האלוהי בכל הממדים כולם. גם המוחש, שאין זה שום קשר לעבודה זרה, אבל יש פה דליפה של הגדלות הישראלית המבליטה את התוכן של הגדלות הישראלית. וההתבררות בזאת של המושג האלוהי, של העניין האלוהי. העניין האלוהי שהוא עניין אחד עם המגמה, עם המגמה האלוהית ההולכת ומחוללת את כל מדרגות המציאות, ומציירת בעניינה את הקטגורליות הנשמתית המחוללת את ההדרכה הקונקרטית של התורה. ההתאמה אל זה היא לא רק במישור האינטלקטואלי או הרגשי או הדתי, אלא במישור הטוטלי עד המעשה הרצוי. זה מה שביקשתי, זה מה שחיפשתי, זה מה שהנשמה בחלומה הפנימי מבקש. זו המחשבה התהומית, היותר תהומית, זו הפילוסופיה של אנטי פילוסופיה, שהפילוסופיה מצד עצמה לא ממצאה אותה, אלא המציאות החלומית, משאת הנפש הפנימית, היא מתלכדת פה באינטואיציה הנשמתית שלה עם ההוויה הישראלית שכוללת כל שיעור הקומה מלא מהגובה הנבואי המוחלט ועד המעשה החיצוני הגשמי. כל זה אורגניות חיה אחת. מי עומד בקוטב השני לזה? כולם. זה הכוכבים, הקוסם, עובד האש, עובד השם, ומענה השניות, ואחרים, כלומר הדתיים. מה המחנה המשותף בין כולם? התחושה הפנימית, הוודאות שיש, אם יש לי כוונה, יש לי רצון טוב, יש לי תחושות ואינסטינקטים, זהו, במה שאני כולי מעריך על פי יזמויותיי הפרטיות, זה ההתקרבות לרצון האלוה. טוב, באמת בזאת אנחנו יכולים להגיד שעמדנו על הנקודה של ספר הכוזר, כי באמת פה אנחנו נמצאים בפסגה. בסדר, הפסגה הזאת יש לה עוד הרבה, יש פה מפרט אדיר כל הספר עד סוף מאמר חמישי, אבל מכל מקום מיני לא תנוע, מה שנאמר פה זה הכלל. ועל כן בנקודה הזאת מארגן רבי יהודה הלוי את התגיירות המלך. תבין, אם את זה הבנת, הבנת. אם את זה לא הבנת, לא התחלת באלף. עכשיו אנחנו כבר לא בתרום אלף, אנחנו נמצאים בעניין. זהו, יש פה הכרזה. אני לא זוכר אם אמרתי לכם בעבר, אז אם לא אמרתי, עכשיו זה הזמן לומר. זה אחד מתפקידי המלך, שפה זה מאוד בולט לעין. אמרנו הרבה תפקידים של המלך, אני חושב שהזכרתי לכם את זה. המלך לפעמים תפקידו להיות ראש כבד, לא מבין, תמיד הוא תופס, או תמיד תפקידו להיות המבין בצורה מינימליסטית. זאת אומרת, הוא מדבר גדול, הוא מבין אותו קטן, או לא מבין אותו. ועל ידי זה הדברים צריכים ללכת להתברר, להתלטש, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. לפעמים הנה לא לשכוח, כדי לחזור. אם כך אתה אומר, שכחת מה שאמרתי לך, בוא נחזור עליי כאן. אחד מתפקידי המלך, ואמרנו שהמלך הוא הנשמה, אתם זוכרים? אמרה הנשמה, אמר השכל. השכל זה החבר, השכל זה החבר, והנשמה זה המלך. הוא החלום, נכון? אז יש לו אינטואיציות, יש לו אינטואיציות מדהימות. הוא נמשך. בסיכומו של דבר, הנשמה, שהיא מקבלת את מה שהיא רוצה, אומרת, זה. זה אחד מתפקידיו של המלך, הוא לחתום סוגיות. זאת אומרת, כשהדברים מגיעים לפעמים מתנסחים על ידי המלך, אז הם מגיעים לגיבוש המסקנתי של העניין, נפל לך הסימון, והמלך אומר, תפקידו של משל נפלא, אמרת כמה פעמים, משל נפלא. כי זה יבוא בפי המלך, משל נפלא, זה כאילו אביב בעל ובאמנו. שימו לב, העיקרון שלי מופיע פה. זה חשוב. אמרתי פה את השיטה. פה זה לא פרט מה שאמרתי, פה זה השיטה. בכל פנים, גם פה. ופה זה דגש מאוד מאוד חזק, מבינים? פה גם בסוף מאמר ראשון, במאמר ראשון ומאמר שני, שם שם כבר סיפור היסטורי ממש, על המלך והרזיר, הם הולכים, מתגיירים, קורא להם כך, וזה. ושוב פעם, גימרנו את העניין, גיבשנו את העניין, מדרגה במציאות מוצתה. אז זה פה ענייננו. פה, המלך פה, הוא עכשיו מדבר את הדברים, הגיע למסקנה ומנסח את הנקודה. זו הנקודה. ובזאת חותם את מה שהוסבר לנו בפרקים האחרונים, שבאמת הפרקים האחרונים הם כל הספר. זאת אומרת, כל הספר עד כה, זה פשוט הלך ובנה לנקודה. אמר החבר, אמנם כן, וכאלה הן מצוות תורתנו, כולם בדבר האלוהים אל משה. ואת כולם כתב משה ומסרן בהמון העצום ההוא בקבצם במדבר. והצורך ביחידים שימסרו אלפי פרשה פרשה מצווה מצווה. ואף תיאורי הקורבנות, כיצד מקריבים אותם, ואיזה מקום, ואיזה צד, ואיך הם משחטים, ומה עם המלכות השונות, אשר עשה בדם, ונתחים, כל אלה ניתנו במפורש מת האלוה. למען לא יחסם היום דבר קטן, שעל ידי כך ייפסד הכל. הלא גם ההוויות הטבעיות שיסוד הרכבתן מייחסים דקים אל הדקים של הזקותם לא תסכם המחשבה, אילו נתקלקלו יחסי אחת מהן קלקול כלשהו, הייתה ההוויה היא מתבטלת. והיה הצמח ההוא, הוא החי ההוא, או העבר ההוא, על דרך משל קלה או נעידר. וכן הוזכרו גם הפרטים, כיצד יש לנתח את הבהמה הקרבה להתאחיה, ומה לעשות בכל עבר ועבר, ומה לאכול ומה לשרוף, ומי הוא האוכל, ומי השורף, ומי מקריב, מבין בני העדה שנצטבו על כך, הוא ולא אחר. ומה תהיינה תכונות המקריבים, שלא יהיה בהם מום, ולא חיסרון, ומראה פניהם, ואף לא בבגדיהם. וכל שכן בבגדי הכהן הגדול, שהותר לו להיכנס אל מקום העניין האלוהי, מקום השכינה, והארון והתורה. אשר לעזרות על דרכי הקדושה והתרה, הקשורות ובכל המעשים האלה, ועל מדרגות ההתארות וההתקדשות ועל התפילות, לא עם דברים אשר הערך תיאורם. אין לנו לסמוך בזה כי עם הדברי התורה ועל מה שמסרו לנו חכמי, הכל כדבר האלוה אל משה. וכן תכונת המשכן כולה הוראתה למשה בהר סיני. המשכן והאוהל ובו השולחן והמנורה והארון וחצר מסביב ועמודים ומסכים וכל המלאכות משכן, כל אלה הוראו לו מוכנית והשאם בגשמים כפי שהוטבו לפניו. ובדומה לזה גם הבית הגדול שבנה שלמה, הוראתה צורתו לדוד רוחנית. וכן הבית הקדוש אשר יעד לנו האלוה, הוראו צורתו ותכונותיו לנביא יחזקאל, כי בעבודת האלוה אין מקום לא להשערה ולא לקש שכלי ולא שיקול דעת. כי אילו היה הדבר כך, היה מה שהגיעו אליו פילוסופים וחומתם וספרם כפליים כמה שהגיעו אליו בני ישראל. שתי הבנות ניתנות באופן כללי להיאמר ביחס לדגש הזה, שאני חושב שהוא הדגשה שהרבי יהודה הלוי חוזר עליה לכל אורך הספר מההתחלה ועד הסוף באינטנסיביות הכי גדולה, תחת הכותרת של השחל ואוצר התרופות. אבל אחת לכאורה, מה מבקש פה האלוה? מה יגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממך? שייטנות. זה לא נעוץ פה עכשיו בסברות שלך, לא נעוץ פה עכשיו ברגשות שלך, לא נעוץ בך, זה נעוץ בקדוש ברוך הוא. אתה עושה מה שהוא אומר, אתה בסדר. אתה לא עושה מה שהוא אומר, לא יעזור לך כל מה, כל מה שאתה חושב. הבנה, אני חושב, יותר נכונה, זאת אומרת יותר, טוב, נשאר במילה יותר נכונה, זה כמו ש רבי יהודה לוי מסביר לנו פה, הוא יחזור את זה פעמים רבות בעבר ובהווה בעתיד. לאן הנקודה, מילת המפתח של היהדות זה לא הצייתנות, המשמעת, מלא פקודה, אלא מילת המפתח בתורה זו החיות. רק החיות היא מדויקת. עוד פעם נקרא, אומנם כן, וכן אלה מצוות תורתנו כולן בדבר אלוהים אל משה. זה לא רק הכלל של איך ניגשים אל עבודת השם, וזה הולך רק בתוואי האלוהי הנבואי, אלא זה חודר עד פרטי הפרטים. הכל, הצורה של עבודת האלוקים אצלנו, עבודת האלוקים זה מילוי המצווה, זה המצווה האלוהית, זה עבודת האלוקים. וכולם בדבר האלוהים אל משה, את כולם כתב משה ומסרם להמון העצום ההוא בהיקבצם במדבר. ולא היה צורך ביחידים שימסרו לפה פרשה פרשה, מצווה מצווה, כי יש פה עכשיו נבואתיות שעוברת, לא נבואתיות, נבואה שעוברת ממשה אל העם כולו, והוא מקבל פה את הדרכת התורה כולה על כל פרטיה. ואף תיאורי הקורבנות, איך עובדים את השם, תיאורי הקורבנות, כיצד מקריבים, באיזה מקום, לאיזה צד, איך הם נשחטים, מה מן המלכות השונות יש לעשות בדם ונתחים, כל אלה ניתנו מפורש מת האלוה. אין מקום לסברות. למען לא יחסר מהם כל דבר קטן, לא רק דבר גדול. כי אם יחסר דבר קטן ייפסד הכל, כי הדקדקנות היא קריטית. והנה המשפט שאני רואה אותו כמשפט המפתח להבנת סוגיית השחל ואוצר התרופות, שלא צריך להבין את זה כבקשת משמעת וצייתנות נקודה. כי אם ההיגיון הפנימי שהוא עומד ביסוד מה שנראה בחוץ כמשמעת וצייתנות, אבל זה לא משמעת וצייתנות חיצונית למימד כפייתי עליון, אלא הלוא גם ההוויות הטבעיות שיסוד הרכבתן ליחסים דקים מן הדקים של הדקותם לא תשיגם המחשבה, אילו נתקלקלו יחסי אחד מהם קלקול כלשהו הייתה הוויה היא מתבטלת, והצמח הוא החי הוא האיבר ההוא על דרך משל תלעוני העידה. תראה, אם אתה רוצה קיום פיזי, אז אולי אתה לא צריך כל כך לדייק, תן מכה פה, תן מכה שם, האבן תישאר אותו דבר. אבל אם אתה תתחיל לעשות שינויים ב-DNA בין ה-W ל-T לבין ה-A, רק שינוי קטן, מה אכפת לך שקודם יהיה T ואחר כך W, אולי שיהיה W ואחר כך T ואחר כך A, מה אכפת לך, הכל נשאר אותו דבר, רק שינוי מיקרוני. אז אתה רואה שאין צמח ואין חי ואין מדבר. אז אתה רואה שבענייני חיות שם הדיוק הוא אטומי, ואנחנו עוסקים פה בעניין האלוהי, בחיות. העניין הוא האלוה לו רוח עולם ונפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא חי העולמים, וזה העניין האלוהי. והעניין הזה הוא חי בנבואתיות הזו שמהווה את סגולת ישראל, והסגולה הזאת זו זרימה, חיות נשמתית. סטייה ולו ברמה המיקרונית ממנה היא שואה קולוסלית. הלא גם ההוויות הטבעיות שיסוד הרכבתן ביחסים דקים מן הדקים לדודם לא תסכים מהמחשבה, אם התקלקלו יחסי אחת מהם קלקול כלשהו, הייתה הוויה מתבטלת. והיה צמח החי, הצמח הוא החי הוא העבר והוא דרך המשל שלו נהדר. אבל אתה מבין את הסברה, אתה מבין מה רעיון, אתה מבין למה זה כל כך חשוב שקודם יהיה את השלשלת של ה-DNA הזו ולא אחרת, מה זה כל כך חשוב שיהיה כך או אחרת, זה בכלל לא המשורים שלך. אתה יכול לעקוב אחרי זה ולמצוא את ההיגיון בזה, אולי, אולי ואולי, למצוא את השיטתיות בזה, אבל אתה מדעתך אף פעם לא היית מגיע לזה, לעולם לא היית מגיע למסקנה. אז זה לא דבר שאתה ביזמות אינטלקטואלית או אמוציונלית, אתה לא אמור בכלל לאתר את זה, זה לא במישור. וכן הוזכרו גם הפרטים. אז פה הפרטים, והפרטים הם קריטיים, ועבודת השם זה לא התחושה והרוממות והסברה וההתפלשפות, זה לא, אלא זה ההוויה, וההוויה נבואית, וזה יורד על פרטי הפרטים, הם קריטיים, ופגימה בפרט הכי קטן, זהו. אז כיצד יש לנתח את הבהמה הקריבה, להתאחר, ומה לעשות, וכל עבר ועבר, מה לאכול, מה לסרוף, מי אוכל, מי עושרת, מי המקריב, ואין לדעת שנצבו הקם, הוא ולא אחר, ומה תהיה לתכונות המקריבים. כהנים, אז מה אכפת לך? אז יש לו אצבע באורך שהיא יותר ארוכה מהאף שלו, אז בשביל זה הוא צריך להיות פסול? לא נראה לך הגיוני, הוא סך הכל אדם נחמד, וגם עילוי וגדול בתורה. פסול. אבל מה? לא יקרה. מה הגיע? אין היגיון. ככה זה. או שיש היגיון. עכשיו, לך תעמיק עד שתמצא את ההיגיון. אבל על כל פנים, זה לא נעוץ אחרי הבמה שנראה לך. ולא בתחושות שלך, ולא באינטואיציות שלך, כי יש סדר אלוהי לאיך החיות האלוהית מופיעה באומה. ולא חיסרון באופניהם, ואף לא בבגדיהם, וכל שכן בגדי כהן גדול, שהותר להיכנס למקום העניין האלוהי, מקום השכינה והארון והתורה. וזה נקרא עבודת השם, ולא שום דבר אחר. אשר לעזרות על דרכי הקדושה ותרעת שירות לכל המעשים האלה, ועל מדרגות ההתהרות וההתקדשות ועל התפילות, עליהן דברים אשר ירח תיאורם. ואני עכשיו במאמר ראשון לא מתכוון להיכנס לעניין, ובסוד יותר מדי לא ייכנס לעניין, אפילו לא במאמרים אחרים. אם כי אני אעשה את זה יותר במאמרים האחרים. אבל כל פנים, פה תפוס את העיקרון. מאמר ראשון, עיקרון. הגישת היסוד. סיכום, אין לנו לסמוך בכל זה, בכללים ובפרטים, כי אם על דברי תורה ועל מה שמסרו לנו חכמינו. אופס, זה דבר חדש. למדנו על מסורת חכמינו. הכל כדבר אלוהי אל משה. הנושא הזה הלך והתפתח מאוד במאמר שלישי. העניין של תורה שבעל פה זה בעומק העניין המשך נבואת משה. וכן תכונת המשכן כולה. אז למה הוא מדבר פה על המשכן? שוב, שתי סיבות. א', בגלל שהוא תלמיד של רבו. ומי זה רבו? משה רבינו. והקדוש ברוך הוא, משה רבינו, כתב בתורה על מתן תורה ועל חטא העגל ועל המשכן. אז לכן הוא כותב לנו, ממשיך ללמד אותנו איך לקרוא חומש. מה מלמד אותנו? וחוץ מזה סיבה תפלה, זה מה שאנחנו מדברים פה כל הזמן. יש פה לעקור פה את האוריינטציה האלילית הזאת של בעלי הדתות, בעלי התליסמאות, הכוכבים, הדוסם, כולם, 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 ולהוציא, להמשיך את ההצלחה של התובנה שחדרה בסיכומו של דבר ללב המלך, שהזיקה לקדוש ברוך הוא זה לא הולך על פי האוריינטציה הדתית. לא הולך על פי האוריינטציה שלו, זה הולך בכיוון אחר לחלוטין. זה הממד ההווייתי של עם ישראל. זה ההופעה האלוהית, וזה התוואי לעבודת האלוהים. דעת אלוהים ועבודת אלוהים. זה על אותו ציר. אנחנו עכשיו מדברים פה, יתברר לנו העניין האלוהים, מתוך העניין האלוהים יתברר לנו סדר עבודת השם. מהי עבודת השם? עבודת השם זה לא אדם פרטי שמתחיל לעבוד, זה במשכן עובדים. המשכן זה הופעת השכינה, והיא בעצמה מקום העבודה. עבודת מי? איך אני אעבוד שם? אתה לא תעבוד שם. במשכן לא נכנסים אנשים. נכנס, כולי ואולי כהן גדול. ואו כהנים קצת. וכל העם, זה נקרא עבודת השם. אז זה הנושא ועליו מדובר פה. כן, תכונת המשכן כולה, הורתה למשה בהר סיני. המשכן, האוהל, בשולחן, המנורה, הארון, החצר, מסביב, העמודים, המסקים, וכל מלכות המשכן. עולה להוא לרוחני, אין שום סברה, אין שום עניין של יזמות, הנבואתיות, הנבואה והנבואה הקונקרטית. והוא עשם בגשמיות כפי שהוטבו לפניו. אנחנו יכולים בזה לקבל פירוש מאוד פשוט למשכן שהוא אמור לחפר על חטא היגי. כי זה אותו, זה אותו, זה החטא, זה החטא וזה כפרתו. כי הם חטאו בבניין המשכן ותבנו אותו כמו זה צורך, אז זה מה שנקרא באותה אישה, באותו מקום. הוא דומה לזה המשך המשכן, אבל המשכן זה לא סיפור היסטורי, זה סיפור מטה-היסטורי, כי זה עיקרון מתמיד. הוא דומה לזה גם הבית הגדול אשר בנה שלמה, זה המשך המשכן. הוראתה צורתו לדוד הרוחנית. וכן הבית הקדוש האחרון אשר יעד לנו האלוה, זה המשך השראת השכינה בישראל, המשכן, המקדש הראשון עד השלישי. הוא צורתו ותכונתו לנביא יחזקאל, כי בעבודה, וזה הסיכום, עם ישראל הוא טיל רצון תמיד, עבודת ישראל עמך. עבודת ישראל עמך זה עבודה של כללות כל הדירות כאיש אחד. עבודת האלוה אין מקום לא להשערה, לא לקש שכלי ולא לשיקול דעת. כי כל אלה הם נגזרות של האנשים הפרטיים. אנחנו עוסקים פה בעניין האלוהי, שהוא נצח ישראל, הנבואתיות הכלל ישראלי. כי אילו היה דבר כך, לא היה מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לדתיים. היה מה שהגיעו אליו הפילוסופים בחוכמתם ושכלם, נפלא מה שהגיעו אליו בני ישראל. הערה הצדדית, ובזאת נעצור, לכאורה פה, מהצבעה לעובדות, יש פה הוכחה ניצחת של הכוזרי נגד הרמב״ם. כי נביא שהוראה הלכה, מה דינו? בחנק. כך אומר עיתון הרמב"ם, נכון? בעיקרון, חוזר אליו בכל הצדדים שלו פעמים רבות. והנה, מה יענה הרמב"ם על עובדה הפשוטה שבית המקדש, איך הוא נבנה? אז משה הבנתי, אבל מה זה דוד? צורתו, תכונתו, מה זה יחזקאל? ללמד אותנו איך לבנות בית מקדש שלישי. נביא שורה הלכה בחנק. תשובה, הרמב״ם לא חולק, בנקודה הזאת הרמב״ם לא חולק, לא חולק על הכוזות. לא שהוא לא חולק על זה שנביא הוראה בחנק, אלא הוא אומר יש דין גמור, יש ספרי על הפסוק לשכנות תדרשו ואת השמה, אומר הרמב״ם, אומר הספרי, על פי נביא. כלומר, איך תדע לאתר את מקום, את מקום המקדש? איך תמצא את שכנות של מקום שבאת שם? הספר אומר על פי נביא. טוב, יש כאלה שמסבירים, סתם הכוזרי יסביר את זה. כוונה, הוראה טכנית. הוראה טכנית, זאת אומרת, איך תדע? אני כבר אגיד לך על פי נביא. אבל הרמב״ם מבין את זה כדרשה הלכתית גמורה. זאת אומרת, מדרש הלכה גמור אומר לשכנות תדרשו על פי נביא ובאת שמה. את בית המקדש אומרת, מצווה אותך התורה, זה מצווה, זה לא תיאור מצב. לשכנות תדרשו באמצעות טכנית על ידי נביא. לא, זה מצווה לדרוש את שכנות של מקום על פי נביא. ומכאן גם העיקרון שהוא נגזר אחר כך, שכל ענייני בית המקדש הם צריכים לעשות על פי נביא, ומיני לא תנוע. ומתוך כך כל זה היה חלק ממה שהרצי היה מאוד מתרגז על כל חשבונות של של תחילת כבודו של הרב נבנצל בזמנו, שהיה אומר שאמרתי לו אחרים אין, אבל אתה תלמיד חכם, גם אתה מדבר דברים כאלה, חגיז מאוד מאוד על המחקרים ההלכתיים בשנים האחרונות, אני חושב שהרמב"ם קצת ירד מזה, אבל אחרים פחות. בכל פנים, כל המחקרים על מקום מקדש ומזבח וזה, ואם כך ואם כך ותכנונים, איך נעשה כך ואיך נעשה כך וזה. הרב צידה היה אומר את זה, הרב צידה היה אומר, הדברים האלה אסורים, מדין מה שאומרת הגמרא, יריקה מקל וחומר, נקרא יריקה. הגמרא אומרת שאסור לעלות להר הבית במנעלו וסנדלו וכו' ותרמילו, ויריקה מקל וחומר, מניין שאסור לירוק על הר הבית מקל וחומר. זאת אומרת, המחקרים האלה הם יריקה, הם אסורים מדאורייתא מקל וחומר, כי זה זלזול במעמד של כל עניין מקדש אצלנו. הם לא מבינים שכל זה צריך לבוא מתוך הספירה הנבואית, ושאנשים מכניסים פה את הסברות שלהם למדניות, הפחיות, ההיסטוריות, הגיאולוגיות, הארכיאולוגיות, כל התרגילים, כולם, כולם בעולם, וכולם תוך כוונות טובות וישור. אז ככל שזה נעשה על ידי תלמידי חכמים יותר גדולים, ככה זה הרגיז יותר את הרב פשוט. מה? לעלות? לא היה לה לדעת, לא מדבר פה עכשיו על לעלות. לעלות.
זה כבר כזה יכול לצאת בתיאוריה שהמידה שלך יהיה במקום כולו, לא היה במידה שלך במקום כולו.